עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, זו הסחורה שיש לנו הערב. הפועל נוף הגליל, הפועל ירושלים, שתי העולות החדשות, שעה 8 בערב בספורט 5 פלוס. ליגה לאומית, השלמת המחזור הראשון. ממשם ממועדו ספורט כפר קסם מול סקציה נס ציונה, רבע לשמונה. הפועל עכו מול הפועל כפר סבא, יורדת. רבע לשמונה, שידור ישיר ספורט 5. מכבי יחי נצרת מול הפועל אפולה, רבע לשמונה בערוץ 59 או 5 סטארס, כל אחד לפי הערוץ שלו. זו הסחורה. אנחנו עכשיו עם הקרדיטים, אורחים מופקים, שר פלסנר ומלי בנימינוב, אחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 שר בן חמו, בדיגיטל, ג'וני דוב, דוד זבולוני ומאור דאטה. אנחנו בכל המדיה החברתית, גם בשידור ישיר בחמל, פיצפורט, באפליקציית חמל. אנחנו מתחילים מהפועל באר שבע, ניצחה 2-0 את ביתר ירושלים, אמש באיצטדיון טדי, אבל טעויות של השופט ליאני, אין אלה שבאמת בלטו במשחק. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיתן תבריזי, משבץ השופטים באיגוד השופטים. ערב טוב איתן.
ערב מצוין.
איך אתה כשופט עבר וכחבר בוועדה המקצועית בוחן את הטעויות של ליאני, שגם התעלם מהמקרה, התעלם מעבר כאשר איתי שכטר הוכשל במחצת הראשונה?
אז אמרתי, אנחנו מודדים מקצועית את כל השופטים, לא רק את ליאני ואת כל ההחלטות שהיו לא טובות, ומפיקים לקחים ונותנים את הדעת עליהם.
אבל תעשה למאזינים סדר, כאשר שופט דבר קורא לך ומביע את עמדתו, והשופט משחק לא מקבל, יש כאן גם עניין של בדיקה.
ברור, הבדיקה נעשית, שופט המסך בודק את האירוע, קורא לשופט במגרש ואומר לו א' ב' ג'. שופט המגרש הוא זה שמקבל את ההחלטה בסופו של דבר, לאחר שהוא מקבל את כל האינפורמציה הדרושה, רואה את האירוע ומקבל את ההחלטה. המקרה היה קל לפיצוח, לירן היה צריך לפצח את זה בקלות, ולקבל את ההחלטה של שופט המסך ולא ללכת כנגד. באירוע שיצאנו איתו לא כל כך טוב.
והוא גם אמר לו, אין כאן כלום כפרה, אנחנו שומעים את זה. אז
ראינו... אני אומר, בכלל, לגבי החשיפה, אז אנחנו גם בנושא הזה נטפל ביד קשה, ובחומרה אנחנו נבחן איפה זה דלף, איך זה יצא החוצה.
תשמע, זה לא...
וניתן את הדעת על הנושא הזה.
אבל זה מצוין שזה דלף.
מצוין למי?
לציבור
שיודע מה קורה?
הציבור מזיק את הקטע של הכדורגל.
אני אומר, בסופו של דבר זה סרטון פנימי.
מה זה פנימי?
זה סרטון של מערכת עבר, שמי שישב שם...
אבל איתן, עם כל הכבוד, אתם לא נמצאים לא בשבק, מוסד, מלמד, חנמד וכאלה.
אנחנו לא בשבק ולא במוסד. אני אומר שיש אירוע שצריך להיבחן בתוך הבית, ועליו אנחנו נותנים את הדעת. אירוע שלא היה צריך לצאת, ואנחנו נטפל ביד קשה.
אבל אתה יודע מה אתה אומר לי כאן? סליחה רגע, רוני, עוד שנייה. אני אגיד לך מה אתה אומר כאן. לפני שנה או שנתיים, שהארץ באמת, חובבי הכדורגל לא אהבו משהו שקרה עם זיו אדלר, אז איגוד השופטים מייר לתת לנו את ההקלטה. זאת אומרת, במקרה הזה, רציתם להוציא... רציתם להוציא טוב את אדלר.
המקרה של אדלר שונה, זה עוד פעם. המקרה של אדלר הוא שונה, היה חוסר אמון בשופטים, ובגלל זה...
גם עכשיו יש.
אני אומר, יש את האירוע, האירוע נבחן, האירוע לא צריך לצאת, יצא החוץ, אני אטפל בו בהתאם, אני לא,
איתן,
לא
פוסל. איתן, אני רוצה אבל להתייחס איתך.
לא פוסל את המידע שיצא, המידע הזה הוא בסך הכל פנימי לצורכי הדרכה וטיפול בשופטים, ככה אנחנו בוחנים את ההתנהלות של שופטי המסך, את השופטים בדשא, ורואים איך הגיעו להחלטה הנכונה בסופו של דבר.
אני רוצה אבל להתייחס דווקא לליאני, אתה יודע, בקטע של הוא וההתנהלות מול עבר, והוא אחד מבחירי השופטים, לבטח זוכה ליחס הטוב ביותר מהנהלת איגוד השופטים. אז בוא נלך על מקרים שמצאתי, שנה בעונה שעברה, נתניה...
מחזור ראשון. הפול,
רגע, פרימו רגע, נתניה, הפועל באר שבע, מרפק של זושווה, גל ליבוביץ' בעבר, קורא לו לאדום, ליאני לא מוציא. עוד בעונה שעברה דרבי חיפאי המפורסם עם המכות, מיקי סירושטיין מהפועל חיפה, שולח יד לכדור, גרינפלד בבר קורא לו, ליאני לא שורק. הלאה, השנה משחק אלוף האלופים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מתן חוזז מוכשל, עידן לייבה בבר קורא לו, ליאני לא שורק. אתמול חכמון קורא לו, זה כבר אתה יודע. הלאה, יש פה עוד...
איתן, שנייה. זה לטובת המאזינים.
מצאתי פה גם כתבה של ערוץ הספורט מהעונה שעברה שמסתמכת על החלטות הוועדה המקצועית שאתה חבר בה. כלומר, זה לא חרטה. ליאני הוא השופט הטועה הכי הרבה מכולם בפער. מדוע הוא עדיין משובץ לכל המשחקים
הגדולים.
המרכזיים, החשובים, פותח אלוף אלופים, משחק מרכזי, מה זה הקטע הזה?
קודם כל, לירן ליאני יש את המעמד שלו כשופט מוביל, שופט בכיר.
אבל מה זה מעמד? אבל אם לא פוגע.
אבל אם הוא טועה.
ברגע שהוא לא פוגע, אנחנו נתמודד עם זה לגבי ההמשך.
למה לא התמודדת בשנה שעברה?
התמודדנו עם כל השופטים, אין שופט שלא טעה, שאלה איך מקבלים את ההחלטה בסופו של דבר. אתה צריך להבין שההחלטות בעבר, עוד פעם, אנחנו מודדים אותם, ואנחנו יודעים לזהות עם ההחלטה, אין החלטה, יש החלטות שעבר לא יכול לקבוע או לפה או לפה, בסופו של דבר יש שופט שנעזר בשופט המסך, רואה את האירוע ומקבל את ההחלטה.
אבל הוא לא נעזר.
זה בדיוק מה שקופמן אומר לך, הוא לא נעזר בהם.
אז אני אומר... לא נעזר, יש פה מגמה שאנחנו צריכים לבדוק ולראות למה זה לא עובד ולטפל בה.
אז אתה יודע, על המגמה הזאת אני חייב לומר לך, אתה יודע, אם אנחנו קופמן ואני מאוד ותיקים ושנים אנחנו אומרים מאורת נחשים, כן של צרעות, ואני אגיד לך למה אני מתכוון.
אגב, זה השתנה כבר.
שמה?
זה כבר לא מחנאות בין השופטים.
אלא?
זה מחנאות בין המפלגות, כאילו בין המפלגה של רונית תירוש.
לבין טפר?
לבין טפר, אתה יודע, זה כבר שתי מפלגות, הם מנהלים שם את השופטים, השופטים זה מה שנקרא,
אני רוצה להמשיך ולהגיד לך ככה, תראה, אם יש שופט גדול באיגוד השופטים, ויתר השופטים מקנאים בו, זה בעיה שלהם שישתו מים. אתמול מרגע ההחלטה של ליאני, הכמויות של האנשים שקשורים לאיגוד השופטים, ולא נציין כמובן, ושאומרים, כולם מסיימים את המשפט, השמש זורחת לו. אתה יודע מאיפה? זאת אומרת שגם אצלכם, השופטים, האנשים, לא מקבלים את ההתנהגות של ליאני.
אז אני יכול להגיד לכם, אני כרגע לא נכנס לקטע התחרותי, ואני מודד אותם אך ורק על הביצועים על הדשא. היה ביצוע, עוד פעם, נקודתי, אתמול היה אירוע לא טוב.
מה עם קריית שמונה ומכה פתח תקווה? זה גם אנחנו, בגלל ליאני, הספקנו לשכוח מזה.
מה היה שם?
היה שם רק טעויות
וכאלה. היה ביתה, לא.
היה פנדל במשחק.
היה פנדל, שפנדל בוצע, נכנסו לרחבה, ביצע ביתה חוזרת, ולאחר מכן השוער יצא, ועוד פעם ביתה חוזרת. להגיד לך שאני מת על ההתנהלות הזאת? ממש לא.
אז מה יהיה עם השופט?
גם האירוע הזה
לא פיקקקי. מה יהיה עם השופט?
אבל לא היה שם, אתה צריך להבין שלא היה שם אירוע של חריג, שהביתה לא הייתה צריכה להתבצע כביתה חוזרת. הביתה חוזרת התבצעה בהתאם למהלך הראשון שנכנסו שחקנים, במהלך השני השוער יצא, במהלך השלישי לא היה מושלם, אבל אתה לא יכול לשחק.
בוא נלך אבל על הקטע של זה, זאת אומרת, אתה אומר לי, אני שופט מצוין, לא שנה אם הוא טועה, 70% מהמשחקים.
לא, הוא אמר שיש לו מעמד של שופט בכיר, זה מה שהוא אמר.
אז מותר לו 70% לטעות
במשחקים. לא, מה פתאום? מה, איתן?
אני אומר, לירן, ביחד עם כל השופטים, זאת עונת פרישה שלו, התחלנו מחזור ראשון, ובהתאם לכך אנחנו נמשיך, בהתאם לביצועים והיכולת של השופטים.
איתן, תקשיב, זה שבעונת פרישה, וזה שאתה לו קריירה מבריקה, הכל טוב ויפה. אבל זה לא מעניין, לא את הקבוצות, ובטח לא את האוהדים.
תראה, אני לא הולך להגיד, אני עוד פעם לא הולך להגיד כרגע מה אני הולך לעשות. יש ועדה מקצועית, אנחנו נביא את הנתונים, נשב על הנתונים, ונקבל החלטות, נפיק לקחים.
אוקיי, אתה מדבר על...
מכל ההתנהלויות האלה, לא רק של אירן ליאני, של כל השופטים.
בוא נדבר על באמת ועדה מקצועית. יש לכם באמת את שמוליק שטייף, שהוא המדריך הראשי של עבר, מטעם וופה. יש לו באמת ילד, הבן שלו שעלה עונה לליגת העל, יש לכם עם זה בעייתיות, הבנתי שהלכתם ליועמש להכשיר את הדברים האלה, ועכשיו שינו לו את הטייטל, הוא לא אחראי, הוא אחראי רק מול וופה, אבל מה שקורה בפועל, זה שהוא עם כל השופטים מונחים להעביר לא את הקליפים, וזה מה שקורה, אני ביררתי את זה היום, כל הקליפים, מיד אחרי המשחק, הכל הולך לשמוליק שטייף. אני רוצה להבין מה, איך זה עובד. הרי אתה יודע, אתה לא יכול להמשיך לנהל ככה מערכת, כאשר אבא שלו הוא המנתח המקצועי, הוא מחווה דעה, פוסק בוועדה המקצועית, אומר את מה שיש לו לומר, כאשר הבן
לא פוסק,
שלו...
הוא בסך הכל, הוא בסך הכל מרכז את כל התחום של שיפוט המסך.
הוא פקיד? הוא פקיד?
מה?
הוא פקיד, הוא לא פוסק.
הוא לא קובע מקצועית, הוא מעביר את הנתונים, כן. ועדה מקצועית, מתנהלת כן. מקצועית לגבי ההחלטות.
זה בסדר מה שאתה אומר?
אני אומר כי עיקרון, כן. יש את מנכ״ל איגוד השופטים, כן. יריף טפר, יש את רונית תירוש.
רגע, קופמן, שנייה, אני חייב לשאול את קופמן. אם הבן של שטייף שופט טוב, אז למה הוא צריך להיפגע מזה הבן שלו?
אז תשמע, או האבא או הבן לא יכולים לעבוד ביחד, הוא ממונה עליו.
פעם, כרגע,
הוא ממונה עליו.
לא, הוא ממונה רק, הוא אומר לך על הכיתה וידאו.
הוא אומר לך רק על הכיתה וידאו.
זה מה שאיתן עומד.
אבל הוא ממונה על השופטים, הוא ראש אגף ההדרכה המקצועית.
קודם כל, שמוליק, מקצועית. יש לו, אי אפשר לקחת את מה שיש לו, הוא הוכשר, הוא יודע, הוא האיש הכי מקצועי כרגע בתחום הזה. כל עוד לא ייכנס מישהו אחר לתחום הזה, כן. שמוליק ימשיך כרגע לעשות את זה. כן. אתם צריכים להבין שהילד שלו כרגע לא שופט מסך, אז כעיקרון הוא שופט רק על הדשא, וכרגע אפשר כרגע להתנהל מול שמוליק.
תוך כדי שאתה מדבר, אני מקבל הודעות, לא אחת, לא שתיים, כולם שומעים את זה פעם ראשונה ואומרים, ניגוד ענייני מובהק. אני לא לקחתי את זה, אני לא רציתי שהבן של שטייף ייפגע, אבל אם אומרים שיש פה ניגוד ענייני מובהק...
אם יש ניגוד עניינים, יש את מנכ״ל איגוד השופטים, ביחד עם יושבת ראש איגוד השופטים רונית תירוש, הם מטפלו בזה. הם עשו את ההפרדה כרגע, מקצועית, כל מה שקשור לילד שלו, לא מנוהל.
אבל תקשיב, אבל זה רק הטייטל, עזוב אותך, אנחנו לא יודעים, איתן. אנחנו יותר מבוגרים ממך אפילו.
אבל אתם רוצים להגיד לי מה קורה בתוך המערכת?
לא, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שהמדריך הראשי של איגוד השופטים, ששמו שמוליק שטייף, שעושה אגב עבודה טובה.
המדריך הראשי הוא לא שמוליק שטייף, המדריך הראשי הוא זה חיים יעקב.
חיים יעקב, המדריך ור הראשי, סליחה. המדריך ור הראשי, חיים יעקב זה בגילדה השנייה. אתה יודע, זה מחולק שם...
הוא על הכיף, כל שאלה הוא עונה. חיים יעקב על הכיף, הכל מסביר.
אבל אני רוצה להבין דבר אחד. אם הוא המדריך ור, והבן שלו שופט בליגת העל...
הבן שלו לא מקבל הדרכה, הילד שלו לא מוכשר ור. בואו נעשה סדר. תשימו כרגע...
לא, אתה לא מבין, תן לי לדבר רגע, הוא שופט בליגת העל.
שופט בליגת העל,
אז יש ור במשחקים שלו?
יש ור במשחקים שלו,
אז אבא שלו מקבל את זה לבדוק?
אבא שלו לא מקבל שום דבר. אבא שלו...
אבא שלו הפקיד שמקבל את הזה, פקיד הדואר.
רגע, שנייה, בוא אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה, אני רוצה לעזור לך, איתן. איתן, צריך לעזור.
לא, אין מה לעזור לי.
לא, אם יש טעות במשחק בליגת העל, טעות בבר של הבן של שטייף, טעות.
שמוליק, בואו תשימו את כל הנושא המקצועי, שמוליק שטייף לא קשור לקטע המקצועי, הקטע המקצועי...
הבנו, פקיד בדואר. בסדר, עזוב, בוא נתקדם, עזוב את זה.
ולא כלום, כל הקטע המקצועי מטופל אך ורק על ידינו.
אוקיי, אז הוא לא קובע כלום, ושופטים, הוא לא קובע כלום.
הוא לא קובע שום דבר,
אל תספרו אותו, אל תעבירו לו גם, אל תעבירו לו, הוא לא קובע כלום. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על זה, באמת עכשיו שהולכים מתוך כדי, אתה יודע, אני אתן לך אפילו את התאריך המדויק, בשלושה במרס 2019, זה כבר שנתיים וחצי, הייתה תגרה בין ליאני וגולדשטיין, שהתכוננו בתום משחק ליגה, יושב ראש אז היה משה קרדי, המפכ"ל לשעבר, טפר אז הגיב על העניין, מדובר בהתפרצות רגשית, והחלטתם אז להעמיד אותו לדין, זה עוד לא קרה עד היום, מתי זה יקרה?
לא יודע, לא יודע, אני, קודם כל זה לא היה בתקופה שלי, אז אני לא...
אבל לא שמעתם על זה?
מה שהיה בזמנו. הנושא הזה עלה, טופל על ידי מנכ"ל איגוד השופטים.
הוא לא טופל.
על ידי יושבת ראש איגוד השופטים.
היא לא יכולה, זה לא היה בזמנה, איזה איך היא טופלה?
אז זה מה שאני אומר.
אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, גולדשטיין הזה היה כוון, את המכות הוא קיבל בחדר ההדבשה. אתה הבין, רונית תירוש, כאשר היא נכנסה לתפקיד, היא הבטיחה...
נושא השיחה הפך להיות לירן ליאני?
בזה התחלנו. אתה יודע, בזה התחלנו, בקטע של איראן ליאני.
לא, בוא תזכיר לי גם מה הוא עשה לפני...
לא, לא.
בוא נגיד, רוני, שמה שאמרתי, שהשופטים אומרים שהשמש זורחת לו, זה בדיוק העניין.
אני אומר, עיקרון, השופטים, עוד פעם, השופטים שישפטו, הוועדה המקצועית, תעשה את המוטל עליה, היא תטפל בשופטים מקצועית, היא תחנך אותם, היא תדווה להם דרך, היא תוביל אותם לאן שצריך להוביל אותם.
אז תגיד לי...
כל הבעיות משמעת שאתה מעלה, כל מה שיגיע לשולחן שלנו יטופל בהתאם.
הבנתי, זה מ-19 שוכב שהשולחן רק לא ייפול. אבל תגיד לי דבר אחד, אם באמת ליאני...
יש לזה התיישנות באיזה שלב, לא?
עד כמה שאני יודע, התיישנו במדינת ישראל היא 7 שנים, אבל תקן אותי אם אני טוב. 7 שנים, אוקיי. עבר רק 2.5, אתה אומר חכה 4.5. בקיצור, דבר איתי על הקטע של זה, דבר איתי על הקטע עכשיו, אני אומר, נוקטים באמצעים משמעתיים, בינתיים אני שומע שביום רביעי ליאני נוסע כחבר בצוות השיפוט של רן שרייבר לנבחרות, אתה יודע, במשחק באירופה.
הוא יוצא כשופט רביעי נבחרות, כן? כמו ששופטים אחרים שופצו מראש.
כן.
אין קשר למה שהיה לבין המשחק.
אי אפשר שנות?
לא הולכים לשנות שום שיבוץ כרגע.
אבל מה, הוא תאיך, הוא שופט רביעי, צריך להחליף את השופט, ופתאום טק-טק, אני יודע מה.
אז מה, גם אם בר נתן הייתה עבירת משמעת שטיפלנו בה, והוא גם משובץ, הורדנו אותו ממשחק לחול, לא הורדנו אותו.
אבל
לא
הורד כמה זמן אישתם את בר נתן?
בר נתן כעיקרון, סגרנו בתוך האיגוד את ההתנהלות שהייתה איתו, והוא שובץ לחול למשחק. ביחד עם השיבוץ של עוד משחק, שובץ גם לירן וגם בר נתן, לא הורדנו אף אחד מהמשחקים
האלה. אבל בר נתן, שובץ התקרית...
בר נתן, שובץ המשחק נתניה חדרה שעמוס קיבל אדום.
התקרית עם בר נתן הייתה בתחילת מאי השנה. אנחנו עכשיו אותו ספטמבר. היה מחזור
איזה. לא, אני רק אומר לך, התנענו למה שצריך להתנהל.
אז אני שואל אם ליאני, זאת אומרת, אם אני משליך, אתה מזכרת לי בר נתן, 3 חודשים לא ניהל משחקים. זה גם מה שיקרה.
3 חודשים? איפה 3 חודשים?
על תחילת מאי, והליגה התחילה השבוע.
בגביע הטוטו. בסך הכל, אם תספור את המשחקים ששפטו בגביע הטוטו, הוא פחות משחק אחד, זה הכל.
אז הוא רק הושל משחק אחד?
בסופו של דבר, חודש שלם הוא לא שפט, אבל כעיקרון...
הוא שפט את המחזור האחרון של גביע הטוטו.
הוא שפט את המחזור של הפליי, של המשחקי דרך.
אז כמה משחקים הוא לא שפט? כמה משחקים זה היה לפני המחזור
הראשון? אם תסתכל על כולם, שפטו בין 2-1.
יפה, ומדובר על 4 משחקים בסך הכל לכולם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לגבי ספיר ברמן, הייתה סגי ברמן, כל המדינה פרגנה מאוד על ה... פתיחות, אין כלי תקשורת שלא יתעסק. האם כאיגוד שופטים, ואתם באמת לא אוהבים הרבה להיות בתקשורת, האם כאיגוד שופטים אתם אוהבים את כל הפסטיבל סביב ברמן?
אז אמרתי, אני לא כל כך אוהב את הפסטיגל, לא אוהב את המדיה החברתית הזאת, לא אוהב את כל מה שקורה שם, צריך לטפל בנושא הזה. אני את המסר שלי העברתי, נשקף לספיר את כל ההתנהלות הזאת. אם היא רוצה להיות משוייכת לשופטי ליגת העל ולהתנהל בדיוק כמו כולם, היא צריכה פשוט
אבל היא לא מתנהלת כמו כולם.
אז היא תוריד פרופיל.
אתה אומרים לי שהיא תוריד פרופיל כבר 3 חודשים. ובשלושה חודשים האלה רק הפרופיל עולה.
אני אומר לך, אני בסך הכל...
אתה רוצה שאני אשלח לך תמונות מהיום? רק מהיום?
אני לא צריך שתשלח לי תמונות, אני מסוכן בכל מה שקורה, לא רק לגבי ספיר, לגבי כל השופטים.
איתן, היית שופט 20, יותר מ-25 שנה, אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, אתה מבין? אין שום שופט... שכך הופיע בשלות החברתיות, בפרסומות, בכל
לא
הדברים.
לא היה דבר כזה.
לא, היו שופטים שופטים בפרסומות.
לא ברמה הזאת.
אבל היו.
אני אומר, ההתנהלות הזאת, אם אני מת עליה, אני ממש לא מת עליה. צריך לעשות סדר, צריך להוריד פרופיל. צריכה להתעסק בשיפוט, אך ורק בשיפוט. כן. ובהתאם לשיפוט, ובהתאם למקצועיות.
עוד שאלה אחת, שגם אתה התבטאת בה. בסוגיה הזו, וגם יושב ראש הוועדה המקצועית לירן וקסברגר, לגבי שלומי בן אברהם ושיפוט מכבי תל אביב. אמרתם שהוא לא ינהל משחקים של מכבי תל אביב, שניכם, כל אחד בנפרד, אבל אני מניח שגם בוועדה ביחד, הוא ינהל משחקים של מכבי?
בשלב הזה של העונה כרגע לא. אם אני אראה לנכון, מה? אם אני אראה לנכון בהמשך.
מה, הוא יפסיק להיות עם מכבי?
אני לא נכנס כרגע לידה כזאת, היה איתו אירוע,
כן.
שטיפלנו בו, שיקפנו לשופט את כל מה שהיה, לא אהבנו את כל מה שראינו. בנושא הזה, אני חושב שהעונש לא לשפוט את מכבי בשלב הזה,
זה לא עונש מספיק קשה. זה לא עונש, הציבור, תראה, אתה יודע, אני לא יודע איך מבקר המדינה נלחס לדברים האלה, אבל הציבור, מה שהוא חפש שר הכל זה החלטות תקינות, לא מנהל תקין, החלטות תקינות, כי אני לא יודע לגבי המנהל. אבל אם הוא שופט מזוהה, מזוהה כאוהד מכבי, מספר המחזור שלו, בסיום לימודיו, ומאז הוא כבר למד עוד, אתה יודע, בשביל, בוא נאמר, למען התקינות,
שלא שבת סטון מכבי. אנחנו פועלים ציבורית, ראינו את ההתנהלות הזאת, קיבלנו כן. החלטה נכון לרגע זה, וככה נפעל.
אתה ש... יודע מה, יותר מזה אני אומר לך, קופמן? אם הוא מורד ממשחקים של כן. מכבי תל אביב, כועד מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב, באר שבע ומכבי חיפה מתמודדות על האליפות, הוא גם לא יכול לשפוט את באר שבע וחיפה.
עזוב, בוא...
לא,
בוא
אתה נתקדם. לא חושב ככה?
אבל התעלנו באיתן מספיק, לא? עזוב אותו, הוא כבר עונה יפה.
לא.
עד שגר אותו.
איתן הוא הכי בסדר בזה. כל שאלה אתה מקבל
תשובה, הוא עונה. אני אומר כעיקרון בגדול, אף אחד לא, אנחנו לא מטטים מתחת לשולחן. לא אהבנו את ההתנהלות הזאת. קיבלנו החלטה, ככה אנחנו מתחילים את העונה עם שלומי בן אברהם, ואם נראה לנכון בהמשך כעיקרון, עוד פעם, פרימו נגע בנקודה די נכונה, יש לזה השלכות ויש לזה מחיר, כל זה שוקף לשופט, בשיחת חתך שעשינו איתו, הוא מודע לזה, הוא יודע, וככה נמשיך לפעול בהתאם.
על הכיפק.
איתן, כל הכבוד לך שאתה עונה על הכל, תודה.
המון תודה.
ביי.
יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, אהלן, ערב טוב.
יאללה,
נרב
טוב.
אתה עולה בחיוך כאילו כאתמול הכל עבר בשלום. מה אתה עולה בחיוך?
לא, כבר מה נשאר לי להגיד?
חכה, לא התחלנו. מה עם זה? תגיד, למה אתם עכשיו דנים על ההדלפה וכאלה שאני בטוח זה המכוון?
למה? אני אסביר לך. קודם כל, בואו לשים דברים בפרופורציות. לא מדובר פה באיזשהו סוד צבאי. יחד עם זה, יש...
מה זה? מה?
לא סוד צבאי?
אני אומר...
לא סוד צבאי. אתם חייבים לפרסם את ההקלטות אחרי הזה, אני חושב.
לא, אז זהו. זה מה שאני בא להבהיר. יש פרוטוקול ותקנון של אייפאב שאנחנו מחויבים לו. והתקנון מדבר על זה שהדברים האלה לא יכולים להיחשף. ומאחר ואנחנו כפופים לתקנון הזה ונבדקים ונבחנים על ידי גורמים מאייפאב, לא יכול להיות מצב שהקלטת של השיחה בין שופטי המסך לשופטים שעל הדשא תצא החוצה. זה הכלל. אנחנו פועלים לפי זה, אנחנו גם מסרבים לבקשות של קבוצות כאלה ואחרות ושל התקשורת. לא כי אנחנו חושבים שיש פה איזשהו סוד הצנטריפוגות באיראן. אלא מכיוון שאלה הכללים ואלה המחרות, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
תגיד לי.
רגע, רק אני רוצה לסיים. ברגע שקורה דבר כזה, זה חושף אותנו להתנהלות לכאורה לא תקינה, א', לפני הגופים הבינלאומיים, וזה גם לא אופר, לא כלפי הציבור, לא כלפי הקבוצות, ולא כלפי...
יריב, תקשיב. בחדר של עבר היו שלושה אנשים, אוקיי? חכמון, בורנשטיין ומפעיל, או מפעילה, אוקיי? אחד משלושתם, אתה הבין, העביר את החומר, או שאתה חושד בשטייף. במי אתה חושד?
קודם כל, אני כרגע לא חושד, אנחנו נעשה בירור.
מה זה בירור?
אני שואל רגע, אני אומר, רון.
אם אתה אומר שהייתה פה חריגה, נתתי לך, אתה באמת, אתה סדק. מי היה בחדר? מי יכול להעביר את החומר?
אתה לא צודק, קופמן, אתה לא צודק. אם אחד מהשלושה העביר את זה לך, ואתה עוד, סתם דוגמה.
אסור לו להעביר לך.
לא, אני אומר, אתה יודע מה, למישהו מאיגוד השופטים.
אז זה אותו דבר שהוא העביר למישהו אחר. אין, אבל אסור לו להעביר.
אסור לו להעביר, אבל הוא לא הוציא את זה לתקשורת.
אבל לא משנה אם אתה מעביר למישהו לגורם צד ג', אתה מבין, זה לא משנה. אז זה אסור, נכון יריב?
נכון, זה לא תקין וזה ייבדק, זה ייבדק.
מה אתה עכשיו מביא לי כל מיני רעיונות, העביר לנהג מונית למטה, עזוב אותך משטיות.
אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מה לא פייר במה שיריב אומר. קודם כל, אתה צודק שאתה אומר, זה לא חייב להיות, כל ההסבר שלך על הכיפק. אבל אני אגיד לך למה אני מתכוון. אם במקרה, כלי התקשורת היו יורדים על ליאני או חכמון, לא חשוב משניהם, והיו אומרים משהו שהוא איננו נכון. אתם הייתם ממהרים להוציא את, אותה, את חכמון או את ליאן איתו, ואתם הייתם מוציאים את הזה. בגלל שבעקבות ההקלטה, ליאן יוצא לא טוב, אז אתם כבר כולם צועקים. זה מה שמכעיס אותי.
ממש, ממש לא, פרימו, ואתה טועה בעניין הזה, ואני הסברתי.
כן.
אנחנו מקפידים פה על הכללים ועל ההתנהלות הקטינה.
בסדר, הבנו, כן, לא, אתם מקפידים.
לא מוציאים, ברור. היינו יכולים להגיד, נכון. שמה שאמר שופט המסך לליאני, זה מבלי להוציא את ההקלטה.
דבר איתי על הקטע שבאמת תבריזי ככה חמק בנו, אתה יודע, את הקטע של המחנאות אצלכם בהנהלה, מחנה תירוש, שזה יפת, תבריזי, עירונית עצמה, המחנה שלך, שזה חיים יעקב, אולי עוד דווקסברגר, אולי עוד מישהו מהבריגדה הרומנית. אבל תגיד לי, איך מתפקדים ככה? אתה יודע, פעם היו באמת, אמרנו, שבשביל להיכנס למשרד האיגוד השופטים, צריך מגפיים גבוהים. אתה יודע, לא להקץ, עקרבים ונחשים. איך זה עובד היום? תסביר לי. הכל, אתה יודע, איך אתם מתפקדים ביום-יום? הציבור שואל, לא אני.
זה יותר ברמת הצ'יזבטים מול המדורה, ואני אסביר לך למה. אם תבחן כל החלטה שהתקבלה בוועדה המקצועית ואחר כך בהנהלה, אז אתה יכול לראות שהמצביעים בעד ונגד לא עומדים בהלימה לחלוקה שעשית. ולכן זה יותר ברמת השיחות חדרי הלבשה של שופטים, שיכול להיות שזה חלק מהווי ובידור שלהם. בפועל, ההחלטות מתקבלות ברוב, שכל פעם משתנה בהתאם לעניין
כולם,
עצמו.
כולם הוסמכו על ידי אלי הכהן, כולם צדיקים, באמת,
לא,
עם קונוס על הראש.
לא, רון, כולם אנשי מקצוע בשיפוט.
אבל
אנשי
מקצוע בשיפוט, אבל ים של אינטריגות וקונספירציות ואג'נדות, ולדאוג לאנש וכל הדברים האלה.
רון, ובשולחן היום יש את קבינט הקורונה בערב, שמתיישב, כל אחד שמופיע על השולחן, קודם כל יש לו את האינטרס של המדינה.
זה מה שאתה משווה את עצמך? לפוליטיקאים?
לא, מה שאני בא ואומר, רון, שבסוף שמגיעים אל השולחן, כל אחד מייצג אג'נדה מקצועית שלו, האמונה במישהו מאמין יותר כשופט, ומישהו מאמין פחות.
עוד שאלה אחת חשובה לי מאוד. תראה, לי אין ספק, אני יודע שאתה לא תאשר את זה, לי אין ספק שלירן ליאני יושעה בעקבות התקרית, אבל זה בדיוק העניין שאני רוצה להגיד.
זה משחק.
אז זה מה שאני רוצה להגיד לך, עד היום, הסוג הזה של ההשעיות, אנחנו קראנו לזה פה פרטיה, אני וקופמן, אני אומר, קופמן פה נקב בכל כך הרבה טעויות שלו, ולא ספר את עבר, הייתם אתם לא חושבים...
לא סופר עדיין.
ואני לא רוצה חלילה לפגוע בליאני, אני אומר, משה יצחק יעקב, האם לא הגיע הזמן שאתם מחליטים בוועדה המקצועית על טעות קריטית, שההשעיה תהיה רצינית יותר?
תראו, בעניינים מקצועיים של החלטה, האם לשבט, אני מדבר ברמה הכללית, יש את הרמה הכללית שבאה ואומרת שהוועדה המקצועית, בעיקר יושב ראש הוועדה
המקצועית... אז אולי נעביר את זה לגוף בלתי תלוי, כי אתם עמוסים באינטרסים.
לא, רגע, רון, אני רוצה להסביר.
כן, אבל בוא נעשה את זה קצר, כן.
אני אעשה את זה קצר, יש את העניין המקצועי, שבו היושב ראש הוועדה המקצועית והמשבט צריכים להחליט מי מתאים מקצועית, ומי בתקופה פחות טובה מקצועית. זה מישור אחד, ואז יכול להיות מצב ששופט שהוא בתקופה טובה ישפוט הרבה, ואחד שישפוט פחות. זה רמה אחת. יש רמה נוספת שבה יש הנחיות שמוציאה הוועדה המקצועית, וצריכים לפעול על פיהם. ואם לא פועלים על פיהם, אז זה כבר משהו שהוא יותר ברמה המשמעתית. ואז באה הוועדה המקצועית וצריכה להחליט, האם יש פה חריגה מהנחיות בצורה קיצונית ומתבקש פה איזושהי התערבות משמעתית יותר גדולה.
אתם גם המשמעת וגם המקצועי וגם האינטרסים וגם הכל. בגלל זה לא מאמינים לכם, אתה לא מבין. אבל
אני לא מסכים איתך.
בסדר, אוקיי, לא נגיע להסכמה.
וגם יריב אוהב את ליאני, אוהב אותו.
תקשיב, לא, ליאני הוא יותר במפלגה השנייה.
תשאל אותו.
ברור שהוא יגיד שכן. שאלה אחרונה, יריב, אנחנו משחררים אותך באמת עם ברכת חג שמח ושנה טובה. אמרת ששלומי בן אברהם אין שום החלטה לגבי כך שלא ישפוט את מכבי תל אביב, היה פה קודם תבריזי, אישר את זה, לירן וקסברגר, יורה ועדה מקצועית, אישר את זה בהזדמנויות אחרות, אז אני מבין שמעטה באילך הוא לא שופט מכבי. יש החלטה.
לא, מה שאני שמעתי את איתן תבריזי, כן. הוא אמר, נכון לעכשיו, הם שיקפו לשופט שקיים קושי לשבץ אותו למשחקי
מכבי תל אביב. אבל הקושי יהיה קיים גם בעוד שלוש שנים.
אני אמרתי לך גם בהזדמנויות קודמות, ואני אומר את זה שוב, בסופו של דבר זו החלטה של הוועדה המקצועית בראשות היושב ראש, הם ישקלו באיזה משחק לשבץ אותו.
אז אני מודיע לך שהוא לא יכול לשפוט לא את הפועל תל אביב, לא את הפועל באר שבע ולא את מכבי חיפה.
מה לעשות?
בגלל שהוא את מכבי תל אביב.
פרימו, תן לי לסיים את זה.
מה שתחליט הוועדה המקצועית.
הכל הוועדה המקצועית. תקשיב טפר, שנה טובה. רק
שנה טובה לכם, בריאות, רק
שרות
טובות,
אמן. שרון מימר, מאמן בני סכנין, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל מברוק, יופי של באמת ביצוע אתמול. אני סולח לך אפילו על הבזבוזי זמן של קנדיל.
לא, קנדיל באמת נפצע. קנדיל באמת לסחב רגע.
אני סולח לך על הקטע שהוא לקח איזה 20 דקות הצגות, אבל זה חלק מהעניין, אתם אנדרדוג, הכל קשיר. ניצחון היסטורי על מכבי תל אביב, 3-1, ולא סתם ניצחון, הייתם טובים יותר.
כן, אני חושב שזה הדבר העיקרי שניקח מהמשחק, מעבר לניצחון היפה, שנבנתה קבוצה חדשה בסכנין, וחודשיים עבדנו וחיברנו אותם, ואני שמח שבמשחק הראשון זה הראה לנו שהתחברה פה קבוצה טובה.
אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הקבוצות שהתמודדו בצמרת, סכנין לא תתמודד על האליפות כמו מכבי חיפה, באר שבע, מכבי תל אביב כנראה, ויש לך בסגל לדעתי קשר היום מהטובים בארץ, אם לא הטוב ביותר, לא קיאל היה ממש, הוא לקח על הגב שלו את כל השחקנים של מכבי תל אביב.
כן, אני חושב שראיתם את זה בפועל, קיאל הוא מבחינתי אחד הישראלים הטובים בליגה, בעצם זה שהוא בסכנין, אז לוקח את סכנין למקום אחר. זה לא עוד שחקן, מעבר לכדורגל ולמקצועי, הוא גם מבחינה אישיותית, הוא מביא את סכנין למקומות אחרים. בניסיון שלו, במקצועיות שלו, זה מושך את סכנין ואת השחקנים לידו למקומות אחרים, ואני שמח באמת שהוא פה בסכנין.
תראה, בגלל שלא אימנת קבוצה גדולה, לא התמודדת כמאמן על משחקי אליפות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה הגדולות, הניצחון אתמול זה הניצחון הכי גדול שלך כמאמן?
לא, אני לא חושב שזה ניצחון גדול, אבל אני חושב שזה הכי גדול. היו לי משחקים טובים עם ביתר וניצחונות יפים, וגם עם הפועל חיפה בדרבי ניצחתי 3-1 שהיינו אנדרדוג, שאמרו לנו לפני שנקבל 4 לפחות, אז היו לנו משחקים טובים בעבר, אבל אני מצפק שזה משחק אחד שהכי נהנתי ממנו.
אתה יודע, אבל תמיד אני אומר לך, בכל מקום שאתה מגיע, אתה פותח פשוט מדהים, עם 4 ניצחונות ב5 משחקים.
זה בדוק?
בדוק. שאל אותו, הוא יגיד לך גם.
כל מקום שהוא מגיע, הוא פותח טוב, ואחרי זה נחלש?
כן, הוא פותח ב-70-80%.
אז מה, זה מימר, זה מגמה?
מה קרה? מה קורה אחרי זה, תסביר לי.
קודם כל, אני פותח טוב, זה הזכות, כי אני בא בדרך כלל, הרבה פעמים החלפתי, הגעתי לקבוצה שהיא במצב פחות טוב, אפילו 4-5 פעמים הגעתי לקבוצה מתחת לקו האדום. אנחנו עושים את מה שצריך כדי להישאר בליגה, ולשמחתי, בכל הפעמים השארתי את הקבוצות בליגה. אחר כך יש החלטות אחרות של לשתף צעירים, לשתף דברים אחרים, אז זה פוגע גם בתוצאות, אבל לא כולם יודעים את זה, לא כולם מבינים מה מתנהל בתוך הקבוצה, אבל בסדר, את המשימות העיקריות שלי עד עכשיו אני שמח שכן הצלחתי לעשות.
אני חייב לשאול אותך, פה אתה חייב להיות כן. אני אגיד לך, הרבה אנשים לא יודעים שכל קבוצות הליגה יקבלו בזו אחר זו את שלושת המשחקים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע. כל הליגה הולכת לה, אתם קיבלתם את זה בשלושת המשחקים הראשונים, לפני שבועיים, מרואן קאבה אמר, זה מצוין שאנחנו מקבלים אותם בהתחלה. עכשיו אני שואל אותך, שאתה ראית את ההגרלה, בדקה הראשונה שראית את ההגרלה, כמה האמנת שתוציא מהתשע?
אני לא נכנס לכמה האמנתי, אבל אני יכול להגיד לך שברור שלא שמחתי מההגרלה, דרך אגב גם בחדרה בעונה שעברה, קיבלתי הגרלה דומה של מכבי חיפה, באר שבע וביתר ירושלים, זה הגרלה שיכולה לקחת לך למקום לא טוב. אם אתה לא מבין נקודות בשלושה משחקים הראשונים, אתה יכול להיכנס לסוג של סחרור וחוסר ביטחון ולחץ בקבוצה, משהו שהוא לא טוב. בגלל זה מעצים את הניצחון של אתמול, כי כבר לקחנו 3 נקודות, כבר אנחנו לא עם 0, אין פערים בליגה, עכשיו עם זה נלך עם הביטחון הזה לשני המשחקים הבאים.
אתה בטוח בסכנין, אתה שלם ממה שקורה, אבו יונס, אתה יודע, לפעמים הוא מתעצמן, אתה יודע,
עכשיו הם מאושרים.
לא, נגלה לו סוד.
אבל זה נכון להרגע.
נגלה לו סוד שהובלת 2-0 על קריית שמונה, וקריית שמונה ניצחו 3-2, רוני ואני אמרנו, בגלל החמש דקות האחרונות האלה, יכול להיות שאבו יונס כועס עליך.
לא, הוא כבר כעס, מה זה כעס? הוא כעס ברמה של, אם דוחי לא עוצר אותו, זה באמת יכול להיות מה שנקרא מבוא לאסון.
אתה יודע, יש יתרון בניסיון, ועברנו כבר הכל מהכל בכדורגל, ולא מתרגשים מכלום. אנחנו שם כדי לעבוד קשה, לנסות להצליח. הכדורגל הוא, אתה יודע, הרבה אמוציות, ואנחנו חיים רק על עצמנו, על ההתנהלות שלנו. מה שקורה מעבר,
בעזרת השם בעוד שבועיים אתם תהיו בסמי אופר, ולדעתי שרון, הכנת את הקבוצה אתמול בצורה מצוינת, אין ספק שהיית טוב יותר מוון לובן, אבל כשאנחנו רואים את מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, זאת אומרת כבר במחזור הבא יש לך משהו על הראש קשה ביותר.
מצד אחד זה נכון, כי זה משחק מאוד קשה נגד קבוצה לדעתי בכושר הכי טוב בארץ, אבל מצד שני זה, אתה יודע, לא ייתן לנו להיכנס לאופוריה, אלא לבוא באותה מוכנות כמו שבאנו נגד מכבי, ולייצר המשכיות ולבוא דרוכים ולנסות להוציא גם תוצאה טובה שם.
טוב, איפה אתה, רוני, אתה רואה את סכנין בסוף העונה? קשה כבר להחליטה.
אתמול זה, אני לא חושב שבאמת, אני רואה אותה בקבוצות, אתה יודע, בדרג שלה.
אתמול אהבתי את סכנין וחדרה.
נכון.
וואלה, שיחקו בגובה העיניים.
אבל תקשיב, הם שיחקו, סכנין בו שיחקה, כמו צריך לשחק קבוצת אנדרדוג, מול כל הכוכב היד של מכבי. עשו להם בית ספר, באמת.
היו הרבה יותר טובים. אתה יודע מה? ובהרבה מקרים, קבוצות מהסוג של סכנין, שמשחקים נגד מכבי תל אביב, שהכוכב של הקבוצה מחמיץ פנדל, יכול לגרום לנזק, קרה בדיוק ההפך.
אבל בגלל זה... אני חושב שדווקא זה עוד משהו מנטלי שהרווחנו, כי היו הרבה רגעים שם שיכולנו להישבר, גם הגול המוקדם מפנדל שספגנו, וגם ההחמצת פנדל שלנו, ומי שראה את הקבוצה הייתה שם לכל עוד 90 דקות מרוכזת ועובד ומאמינה. והאמת שבאספה לפני המשחק אמרתי להם שאני הרבה זמן לא הייתי בקבוצה שאני כל כך מאמין ביכולת שלה, שאני לא מפחד ללכת לאף משחק עם הראש למעלה, באמת, ולשחק שווים מול שווים.
כן. מה נאחל לך שרון? קודם כל שיהיה רק טוב, שנה טובה, חג שמח.
כן, תהנה מהעבודה בסכנין.
תודה רבה, בריאות, והצלחה גם לכם, ושנה טובה.
שנה טובה.
אתמול היה יופי של ביצוע, המשך כך.
משחק גדול, תודה.
תודה, חברים, תודה.
אנחנו מתקדמים, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז הנבחרת יצא בדרכה לאיי פארו, זו טיסה של מעל 7 שעות, אם אני זוכר נכון.
נכון.
מה שקראתי, ו... בוא נאמר שאתה יודע, כאשר הצטרפו כל הליגיונרים.
אתם הייתם ב-EFR או אתה וצנצי?
צנצי, אני לא.
צנצי? כי אמרו לי, כי אמרו לי שנוחתים ב-EFR או חושבים שנוחתים על הים, שזה ליד הים, זה נכון?
זה גם בטוקיו קורה.
קודם כל זה ממש אי מן הסתם, והכל שם מאוד מעונן, גם עכשיו שכחו לי כמו שחקנים מהחדר במלון, הכל מאוד מעונן, זה נראה, אתה נכנס לתוך ענן, ופתאום אתה מוצא את עצמך בתוך שדה התעופה.
פחד מוות.
אל תטוס.
אני לא טס בקומות כאלה, נכון?
בוא נתרכז באמת בנבחרת, יגיעו הליגיונרים, או שכבר הגיעו.
הגיעו. הליגיונרים, הייתה להם טיסה בנפרד, כל הליגיונרים צפו באמסטרדם.
כן.
ומאמסטרדם עשו את כל הליגיונרים ביחד, כל הליגיונרים את כל אירופה, קינדה, כל החבר'ה, כולם ביחד.
כן.
ועלו לטיסה ל-EFR.
יו, תראה איזה קטע, עצור, עצור, עצור. עכשיו בשידור חי, לא אישו לנבחרת ישראל לנחות בגלל הרפל כבד. תראה.
הם נחתו כבר.
לא, הנה, בעקבות הרפל כבד
בשדה התעופה. הוא אמר לי שהם במלון.
EFR, מטוס
הנבחרת. לא, הליגיונרים במלון.
הליגיונרים, הוא אמר לך, ישראל לא יכולה לנחות, הנה, באותה שנייה.
מה אתה מתאהב?
לא, הייתי צריך לחשוב על מיליון שקל, זה באותה שנייה. צנצי, זה לא יאמן, אני שואל אותך על הנחיתה, באותה שנייה הם לא מקבלים אישור לנחות.
אז אני אומר לך ששרקו לי הליגיונרים, הם כבר נחתו בשתיים וחצי בצהריים, ושרקו לי, ואני אומר לך, ראו פשוט רק דבר אחד, ראו רק עננים.
אז מה, הם חגים סביב האי?
לא, הם היו צריכים לטוס לאמסטרדם, ומאמסטרדם לקבל אישור נוסף
לצאת. הם היו מעל האי או שהם לא הגיעו להם?
כן, כן.
מה כן? לא הבנתי. מה כן?
הם כרגע, הנבחרת כרגע נמצאת מעל האי.
כן,
הנבחרת עכשיו...
הנבחרת כרגע במטוס.
הנבחרת במטוס מחכה לתשובה מגלזגו קופנהגן לנחות. אחד משני המקומות האלה צריכים לקבל אישור. הליגיונרים...
רגע, פרימו. המטוס עכשיו, שגם
הנזים... הנבחרת כרגע מעל EFR.
מעל EFR.
כן.
לא יקבו לשעות לנחות. מפנים אותם,
מפנים
אותם לגלזגו או לקופנהגן.
בדיוק.
יפה. אז או גלזגו או קופנהגן.
והליגיונרים שנחתו מאמסטרדם, נחתו בשלום בשתיים וחצי. זאת ההודעה.
כן.
תגיד לי דבר אחד. טוב, אז מה שנקרא, נתחל...
אתה מבין למה לא לטוס
לי איפה הוא, פרימו. שמע, והוא אומר לי... לא, הוא גם אומר לי בזלזול, אל תטוס.
אני הייתי טס כבר.
תקשיב,
אני טסתי עם צביקה מטוס בוער, די.
אני עם המטוס שאני טס, נכנס לערפל, אני מדבר למנורות.
הבנתי.
אתה לא מפחד לקלום, לא?
אני וקוב טסנו פעם לקזן.
נרדנו כמו אבן.
המטוס נפל, ירד, נפל.
כמו אבן, אבל הצפיקה הייתי מטוס בוער. בער, בער המטוס.
אין דבר כזה.
תשאל אותו.
שריפה במטוס? אין דבר כזה.
מחוץ המטוס.
מחוץ.
המטוס כולו, אבל מסביב למטוס.
די, בגללך אני לא טס עכשיו שנתיים, די.
תגיד לי, צנצי, אז נדחה עכשיו, בגלל שהם באמת הגיעו הליגיונרים לחוד, אז נדחה האימות הזה בין מה שנקרא היהודים.
היהודים הלאומנים. אולי יפנו דאבור לקופנהגן.
יזמנו רק אותו עכשיו לעזור חזרה לקופנהגן.
יוצאו אותו במטוס לקופנהגן.
הבנתי, אבל מה צפוי שם? אתה יודע, זה רחוק מאיתנו, אז מה צפוי שם?
תראה, קודם כל, באמת, על פניו היה אמור להיות אמון שחרור, כי כמו שאתה אמרתי לך, הליגיונרים הגיעו מאמסטרדם, זה שעתיים וחצי טיסה, אז הם כבר הגיעו, והשאר המשלחת הייתה אמורה ללחות בשש. זאת אומרת, הנבחרת כרגע 44 דקות מעל האי, חגה מעל האי, מה שנקרא, כל שחקני הנבחרת מליגת העל, פלוס כל ה... אורן חסון שם, רוטנשטיינר, כל החבר'ה, יש להם עוד זמן להריב קצת בתוך המטוס.
כן.
ואם לא, זה אמון באמת להתבטל.
למה עכשיו במצוקה אתה יכול לעשות שלום על הכל וללחוץ יד ונגמר?
אתה יודע, אבל אני חייב להגיד לך, צנצי, מי שעוקב אחרי מה שאתה כותב בימים האחרונים, אני רוצה להגיד לך, לא יכול להיות מצב כזה בהתאחדות לכדורגל נורמלית. ואני חושב שהוא היה צריך ללכת הביתה.
בסדר, בוא נראה את תוצאה של המשחק.
אבל 2.5 מיליון יורו שקל זה רעיה.
כן, אבל צנצי, בוא נחשוב על דבר אחד, שבסך הכל, אם עכשיו יהיה נגיד מה שנקרא פלטה ב-FR, או זה המטוס השם, הטייס. תן לי משפט על מכבי תל אביב ונתקדם.
מכבי תל אביב מסגרת עסקת גבי קניקובסקי, קרצב, אגב, אני חושב שעושים פה עוול לקרצב, כי זה לא שינה של שוכנה או לא, הוא לא ידע, היה מסוע מתן, נסגר.
תקשיב, אז גבי אני בכלל, צריך לזכור דבר אחד, הוא לא שבוי, אתה מבין, יש מסע ומתן, התחיל מסע ומתן אתמול,
כן.
הוא לא אשם בכלום, אף אחד
נשים אותו. הכל בסדר.
כן, הסתיים.
אבל למה קרצב, מה הייתה הבעיה בין קרצב למכבי תל אביב?
ברגע שהוא שוחרר ממכבי תל אביב, הוא לא רכוש, אתה לא מוכר דירה. תביא שוחרר מכבי תל אביב.
ואני שואל אתכם, ואם באותו הרגע אלונה אומרת לו, בוא קרצב לבאר שבע, הוא יכול ללכת?
ברור.
מה פתאום?
מה פתאום? זה מה שאני אומר לך, כי לא.
רגע, הוא לא שוחרר ממכבי?
הוא שוחרר לנתניה.
רק לנתניה.
דיר את העסקה עובר לנתניה.
הבנתי. אז אני הייתי אומר, לא רוצה ללכת, אבל זה אני, אני דבר.
אתה יודע מה, יש הרבה שחקנים כאלה, אבל אני משתבן אדם בן 23. אני דיברתי עם כמה שחקנים היום, הבכירים. כן. במכבי תל אביב, אנחנו לא היינו הולכים. אבל שאתה בן 23 קוף, אתה לא חושב להרשות עצמך להתחיל להסתבך עם נתניה ומכבי תל אביב.
כן, אבל אתה גם לא יכול להיות אתרוג, שמוכרים אותך לפי גודל הפתמה.
לראיה.
לראיה. טוב, תישאר איתנו.
אם לא תשלח,
איך תיקח? טוב, את האמת, קופמן וצנצי, אנחנו הולכים פה לנחש משחקים שבאמת אין לנו מושג איך ייראו הקבוצות, אנחנו יכולים פחות או יותר, וכמובן אנחנו נפתח עם ליגת העל, היום בשמונה בנוף הגליל, שתי היורדות, נוף הגליל מערכת את הפועל ירושלים, ואני מעריך שה...
עם הרכב חסר גם עם ה...
נכון, יש להם שני חולי, להפועל ירושלים חסר את...
נו,
ברסקי, ובאפול נוף הגלי שניים, ויקי כחלון, מגן ימני ועוד שחקן.
עכשיו, מה עם השאר? השאר...
לא, אין, היום, זה כמו החוק שהיה, אם יש לקבוצה 13 שחקנים, היא מגיעה. עכשיו אני רוצה, היחסים הם לטובת אפול ירושלים, אני מעריך שהווינר נתן את זה בעקבות משחקי גביע הטוטו, אז נוף הגליל בבית 2.80, טקו 2.60, אפול ירושלים 2.30, צאצי.
אני הולך על אפול ירושלים, אני חושב שראיתי אותה בגביע הטוטו, אהבתי מאוד איך שנראתה, קבוצה מאוד מאומנת, על הפועל ירושלים.
שתיים, אומר צנצי.
איקס. כן. איקס, אני... פשוט, איקס, לא בגלל חיסרון השחקנים, אני חושב שבאמת קבוצה שעולה ליגה בשמה הקודם, היא הייתה לפני איזה 20 שנה, נצרת עילית, אבל עולה ליגת העל, תעשה הכל כדי לא להפסיד. אתה מבין? אז יהיה כמו חדרה אתמול, וכך צריך להיות.
אז אני, בעקבות הטקו שלך, אני קצת בקטנה איתן יותר ממך, אני חושב שיהיה 0-0. בגלל ששני מאמנים מחזור ראשון שעולים ליגה, לא ירצו להפסיד את המשחק. הלוואי שנקבל 4-4, אבל לדעתי זה...
הלוואי.
הלוואי. יאללה, בוא נעבור לליגה הלאומית, כל המשחקים היום ברבע לשמונה, מחזור ראשון, שלושה משחקים שמסיימים את המחזור, קבוצה מאוד מאוד מעניינת, הפועל כפר סבא, היא משחקת היום באקו נגד הפועל אקו, אקו בבית פי שלושה, תקו 2.80, כפר סבא 1.80, אני חושב שכפר סבא בנתה קבוצה לעליית ליגה, כמו בני יהודה, כמו נס ציונה, אני הולך 2. צנצי?
אני הולך על איקס.
איקס.
אקו עשתה גמר גביע טוטו.
נכון. אני חושב שכפר סבא ויש לה סגל יותר טוב, אני חושב.
אני הולך על קפס.
קפס בחוץ.
אתה חייב הצהרת כוונות.
גוטמן הצעיר גם בנה קבוצה טובה לדעתי.
אבל אתה חייב הצהרת כוונות. נכון שאקו באמת הגיע לזה, אבל אנחנו חוזרים את אקו שנה שעברה.
גם בני יהודה רצו הצהרת כוונות וראית מחרה.
בסדר, אבל...
צנצי, אני נשבע לך? בני יהודה קבוצה בארבע דרגות יותר טובה מהפועל פתח תקווה, אבל זה הכדורגל.
לא, בני יהודה קבוצה טובה, גם כפר סבא קבוצה טובה, אבל אני אומר שהדעת, זה ליגה מאוד מאוד שוויונית.
בדיוק, ליגה שוויונית. עכשיו אנחנו הולכים למשחק שיערך במושבה, מי שלא יודע, כפר קסם השנה מערכת במושבה ולא בלוד, אז כפר קסם מערכת את נס ציונה של ברקוביץ', של ניר ברקוביץ', בנו שם קבוצה צנצי חדשה לגמרי, מי כמוך יודע, תכף תגיד לנו כמה מילים על זה, רק ניתן את התחזית, כפר קסם במושבה 2.65, תקו 2.70, הקבוצה מנס ציונה, פי שניים, צנצי, הרבה שחקנים, במיוחד שחקני התקפה טובים, נס ציונה.
כן, אני חושב שדווקא אילוז נפצע וזה קצת בעיה, אבל הביאו גם את אל כחילה שהוא סופר טופ. אני חושב שרואה נקווי עשה באמת כאילו הביא שחקנים, הביא סגל מצוין.
דודו ביטון בהתקפה.
ביטון וקוטליה בהתקפה.
קוטליה שבא מיום אלפחם של מוטי, כן.
נכון.
תשמע, נס ציונה מדברים עליה, אתה יודע...
אני חושב שהיא מועמדת עם כפר סבא ובני יהודה.
אני חושב שהיא אחת מארבע המועמדות.
גם אני חושב.
גם הכנסתם את האורדונים.
ולכן מנצחת היום את כפר קסם.
מי הכניס את האורדונים?
צנצי הכניס גם את האורדונים.
כן?
כן.
לא, האורדונים הורדתי אותם
מהר
כבר.
האורדונים לא ניצחו בבית את ריינה.
כן, אבל ריינה יש לה... ריינה קבוצה לא רע בכלל, וחצי ראשון היינו...
מי שרוצה לעלות ליגה צריך לנצח את ריינה, סליחה.
אז מה אתה אומר שבני יהודה לא תעלה?
לא, בני יהודה יכולה לפשל משחק ראשון, הפועל רמת גן מפשלת כבר שנים.
אבל אנחנו צריכים כולה 11 ניצחונות, 10 תיקו, עזוב אותי.
ופלייאוף עליון, מספיק.
פלייאוף עליון, זה הכל.
טוב, בוא נשמע את ההימורים שלכם. צנצי, הקבוצה...
אני
אוהב
על נס ציונה.
טוב.
נס ציונה.
נס ציונה גם, אני שתיים.
אני אלך פה על איקס, רק בשביל, אתה יודע, שצנצי לא... יתחיל להתלהם מהכפר שהוא גר.
גם כפר קסם קבוצה לא רעה, מאמן לא רע, קשטן.
נכון.
לא, לא, בכפר קסם מי מאמן? לא.
דורה, שלומי דורה.
שלומי דורה.
שלומי פרייר.
אחי נצרת, רשמתי לי...
תאמין לי, אתם אומרים את זה, כמו שאתם נוסעים עכשיו לשדה מוקשים. לא תעברו את הקו הראשון.
בואו נראה. לא, שלומי אוהב כדורגל, התקפי משחק עם גולים. זהו, דיברתי על קשטן, הוא מערך עם אחי נצרת, את הפעולה. באמת שאין לי בה הרבה מעל, עוד לא ראיתי את שתי הקבוצות. אחי נצרת בעילות בבית מקבלת 1.95, תקו 2.70, הפעולה 2.75, נציין שאחי נצרת נפרדה מהכוכב הכי טוב שלה, הלך לאשדוד את בזיה. צנצי, מה? אחי נצרת פייבוריטית?
אני... כן, אני יכול להכין
נצרת,
למרות
שהאחיין
של
קופן משחק בעפולה. הלו, בעדינות על נאוראי.
נאוראי יפרח? בן אילם אמר לי תותח כדורגל.
משפחה של קיפוש, זה זרם לי.
בסדר, משפחה של קיפוש, הוא צריך עוד שנה, שנתיים להיות בליגת העל.
אני לא רוצה לשמוע אותך, בסדר?
אני רוצה שיהיה בליגת העל.
בסדר, אוקיי. ועכשיו אנחנו הולכים נצרת. זהו, הלאה.
אתה הולך על נצרת? גם אתה?
כן, כן.
אני הולך על נאוראי יפרח 2. ואני הולך על 2. בסדר?
אנחנו נגד עין הרע.
צנצי, תודה רבה.
תודה לכם.
בריאות.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אנחנו עכשיו עם ההישג המדהים של השחיין הפרלימפי עמי דדון, 200 מטרים חופשי, נזכיר רק הוא שיפר היום את השיא שלו, את שיא העולם שלו, תוצאה אדירה, 2 דקות 44 שניות, 84 מאיות השנייה, שיפור של 6 שניות לשיא שלו, הוא גם סיין העולם ב-100 חופשי, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאב הגאה, יאיר, אהלן, ערב טוב, מברוק.
אהלן, ערב טוב, שלום.
בואו נספר רק על עמי, שחיין פרלימפי, דרגה 4, S4, מתאמן אצל יעקב בלינסון, המאמן, מאמן השחייה הפרלימפי, עתיר ההישגים.
האגדי.
החל מגיל 6 באילן חיפה. עמי מאובחן כלקה בשיתוק מוחין עם מלידתו, אבל באמצעות הספורט מתגבר. תשמע, לראות אותו במים, זה פשוט, אני לא אבא שלו ואני מתרגש כאב לילד.
נכון, זה קודם כל אנחנו, היה לנו לילה מאוד קשה ומאוד מרגש אחרי ששבוע שעבר חווינו אכזבה מאוד גדולה שהוא פסל במאה החופשי, שגם בו הוא היה מועמד מאוד בכיר למדליה.
אז הוא פשוט זז על ה... רק נסביר, רק נזכיר שאז הוא זז על הדן הזינוק. בגלל איזה פולס שאנשים במצבו מקבלים פשוט תזוזה.
בדיוק.
והוא נפסל אחרי שהוא ניצח.
בדיוק. אז ככה, היה לנו קצת חששות, פחדנו, כי שדיברנו עם אמי, הוא היה מאוד מאוד כעוס ומאוד מוחשב מעצמו, ומאוד חששנו שהוא לא ישבר לנו ככה, אחרי כל כך הרבה מעמד של 5 שנים, והמון שנים של אימונים מפרחים, הילד הזה צוחק כל יום קרוב ל6 שעות במים, בלי כל החדר כושר.
זהו, שאתה אומר, אתה אומר 6 שעות כל יום, וזה, אתה יודע שדיברנו עם השחיינים לפני האולימפיאדה הרגילה, גם דיברו על עבודה קשה, אין ספק שהם עובדים גם קשה, אבל תסביר לנו את ההבדל, מה הצרכים המיוחדים שהילד שלך ביום יום לעומת שחיינים רגילים?
זה מה זה רגילים? זה לא רגילים, שחקנים בריאים, זה שחקנים אולימפיים בריאים.
כן, כן, לעומת האולימפיאדה הרגילה אני מתכוון, כמובן.
בדיוק, בדיוק. השחקנים הנכים, קודם כל, כמו שאמר החבר, קשה להם בכלל לקום בבוקר. הם קמים בבוקר, הם כולם דפוסים, וזה מאוד קשה, וזה ילד שמתהלך על כיסא גלגלים, והולך למחלקת צלם בלבד. אז מאוד מאוד קשה. והמעמד שלהם הוא מאוד גדול, והם נלחמים כל יום כדי, איך אומרים, לשחות. ואמי לקח את זה מאוד ברצינות, וזה ממש ביטור על כל הדברים, אם זה בחופשות משפחתיות שאנחנו יוצאים לבד, כי אמי באימונים ונטו באימונים, ואם זה אפילו בחגים שאין, יעקב הוא מאמין מאוד קשוח, ואימונים זה אימונים, אין יותר מדי חופש, וגם בשנה של הקורונה הם שחו ללא הפסקה, אם זה שהם היו סגורים בווינגט שהיה סגר, ובכל מקום, ובאילן, חיפה כמובן. אז הם כל הזמן הם היו בפעילות, וכל הזמן עשו הכל כדי להגיע כמה שיותר מוכנים לאולימפיאדה הזאת, ואנחנו רואים גם את התוצאות, הם חבורה של גברים, חבורה שמנצחים, שכל אחד שם מביא הישגים, ושפו באמת לכולם.
יאיר, עמי כבר, עמי אמנם בן 20, אבל הוא מגיל 18 בשפיץ העולמי, כבר הייתם איתו בתחרויות בחוץ, מלפני הקורונה?
בטח, קודם כל, בעדיפות האחרונה בלונדון, נסענו איתו כל המשפחה, והיינו איתו, וגם לטוקיו כבר היינו אמורים לנסוע, כבר קנינו כרטיסים, הזמנו מלון, הכל, וככה קורונה טרפה את כל הקלפים, ועכשיו, אחרי שנדחתה בשנה, לא יכולנו כבר לנסוע איתו, כי היה אסור, ואנחנו מאוד מאוד, איך אומרים, התאכזבנו, ואנחנו מקווים שבאולימפיאדה הבאה, בעזרת השם,
בפריז,
2024, אנחנו כן
יהיה לידו. תגיד,
שנהיה,
עמי,
שנהיה רק בריאים.
כן, משפט לשאול אותך, אני יודע שבחורים צעירים שיש להם צרכים מיוחדים, ביום יום הרגילים, לא ספורטאים, זה מאוד קשה למשפחות, בוודאי זה 24-7. האם בגלל שהוא ספורטאי כזה גדול, זה מקל עליכם, זה יותר שמחת חיים במשפחה?
בטח, קודם כל אנחנו מגיל קטן מאוד מאוד גאים בעמי. עמי, לפני שהוא היה שחיין, הוא באמת היה דאוב, הוא סיים, הוא שחיין, הוא היה גם תמיד מצטיין בתיכון, והוא הצליח לשלב את השחייה בתוך הלימודים, והוא סיים בהצטיינות, וסיים עם בגרות מלאה, והצטיינות, ומה שעשה צעדים ענקים, ובאמת כולם אוהבים אותו. גם החברים שלו, אני לא מפסיק לקבל טלפונים מהחברים שלו לשכבה שמאוד באמת מעריכים אותו, ואני זוכר שגם בבית ספר שהוא היה מתאמן, אז כולם היו פרגנים לו בתיכון.
איזה יופי.
אז באמת, אני, כמו שאמי אמר בעצמו, ש, שבחוץ הוא מרגיש נכה, אבל בתוך המים הוא מרגיש כשווה בין שווים. וזה באמת יאמר בזכותו שבאמת הוא לקח את המגבלה הזאת והפך אותה ליתרון. כי הכוח רצון שלו והתמדה והדברים שהוא עושה זה לא להאמין. אני כל יום מחדש משתאה. לקום בחמש בבוקר, בחורף, ללכת לאימון, במים, מים קרים, אני לא...
תמסור לו את אהבתנו, תמסור לו את אהבתנו.
כרגע הם לא מדברים עם השחיינים, איך אמר עמי, יש להם מאמן קשוח.
שיחזרו, כן, שיחזרו. יגרו
התחרויות, נדבר איתם.
זה המקום, זה המקום להגיד ליעקב בן ישראל, באמת תודה. השפו גדול, ושהוא באמת מאמן ענק.
כן.
ולכל החבר'ה ש... וגם חשוב באמת להגיד תודה גם לכל אלה שתומכים בו, לאג'ולר שחר וליעקב שחר מהונדה, שגם הוא תומך בו, ובאמת, בלי התמיכה של האנשים האלה,
כבוד.
היה להם מאוד מאוד קשה להגיע לסוף העולמי.
יאיר, קודם כל... שתהיו גאים בילד, גם אתה וגם רעייתך יפה.
תודה רבה.
מגיע לכם, מגיע לכם על התמיכה ועל המעטפת. ומגיע גם לנו, לכל הציבור, שיהיה גם הישגים. ואם הילד נדבר, ברגע שיתירו לו לדבר בטוקיו. המון המון תודה, שנה טובה, בשורות טובות.
תודה רבה לכולם, ושנה טובה.
קופמן, תגיד לנו רק על ינקלה שחר, אתה יודע על כמה, את רואה, הנה עכשיו עוד אחד.
ינקלה תומך...
בהרבה, נכון?
תקשיב, בסך הכל הוא תומך ב-17 ספורטאים, שבעה. בסגל האולימפי, אני לא זוכר עוד כמה בסגל הפרלימפי, והוא תומך בעוד ספורטאים, ינקלה,
זה מדהים, אין מה להגיד.
זה מוסד פילנטרופיה.
מי היה יודע אם האבא היה אומר, לא היה אומר שיאנקלה גם תומך בו?
ינקלה לא אומר, וגם לא עוד שיש
תרסבו. ינקלה מילה לא אומר, זה מה שאני אומר, טוב שההורים נותנים קרדיט.
בוא נתקדם, חנוך בודין, ספורטאי אולימפי עם 8 מדליות, ספורטאי פרלימפי עם 8 מדליות, כיום פרשן. אהלן חנוך, ערב טוב.
ערב טוב וערב טוב לכם.
בוא תסביר לנו באמת את ה-C של עמי דדון. דרגה S4 זה מתוך 10 דרגות נכות, נכון?
כן, 10 דרגות נכות. כשאנחנו מסתכלים על אדם ללא מגבלה פיזית בכלל או מוטורית, הוא מקבל 300 נקודות, אדם רגיל.
כן.
מתוך זה כל איבר אנחנו מורידים נקודות, ככה בקצרה, שתי ידיים שוות 130 נקודות, שתי רגליים שוות 100 נקודות, והגב עוד 50 נקודות. ועמי נמצא מתחת לממוצע של הדבר הזה, סדר גודל של 115, זה טווח כזה, 115 עד 140 נקודות.
זה בגלל שיתוק המוחין שהוא בלידתו חלה בו.
כן, השיתוק המוחין הזה, ה-CP הזה, מגביל אותו בעיקר בתנועות הקואורדינטיביות שלו, הוא לא הולך למשל, אבל כשהוא נכנס למים, הסיפור אחר לגמרי.
בגלל המשקל הסגולי, כאילו מצליח תמרן שם.
כן,
ההתנגדות.
כן, המים תמיד לאנשים מוגבלויות זה מקום, זה האוויר הכי, המקום הכי נעים לי להיות בו, והמקום הכי טוב מבחינת התחלת הדרך השיקומית שלו. והם התחיל בדרך הזאת, יעקב זיהה את זה בזמן, וידע לפתח את זה לדבר
הענק. כמה שחיינים יש בדרג הזה של S4, כמו שאתה מסביר לנו? כי אני עקבתי לראות לפני התוכנית את מי הוא ניצח, הוא פירק מגיל 18, הוא אמנם סיין עולם, גם ב-100, גם 200, אבל הוא פירק, אתה יודע, הוא פירק אלופים מנוסים, הרבה יותר מבוגרים מנו.
זה מה שמדהים במסטרי הזה של עמי, הוא באמת לקח אותו למקום הכי גבוה שיכול להיות. תראה, עמי שוחה, ואבא שלו אמר, הוא קם ב-5 בבוקר,
כן.
הוא שוחה 5-6 שעות ביום, כל יום. החבר'ה האלה הם ספורטאים לכל דבר, הם שחיינים לכל דבר, אין שום הבדל בין הספורטאים הפרלימפיים האלה לספורטאים אולימפיים, מבחינת ההכנות, מבחינת המעטפת,
ברור.
מבחינת כל מה שקורה שם.
עכשיו אני שמעתי היום באמת בדרך לאולפן, שיש חברה לטובת הציבור שנקראת פלטה, פעל למען האחר, שבמסגרתה באמת הביאו יצרן בגדים שהכין את הביגוד גם למשלחת האולימפית, גם למשלחת הפרלימפית, אבל עם דגש באמת על מניעת פיצי לחץ למשותקים וקטעים וכל הדברים האלה. אתה יכול לספר לנו טיפה על הביגוד הזה, כי לא הצלחתי למצוא פשוט את האיש?
אני חייב להודות שאין לי שום מושג,
אוקיי,
אני לא חלק מה... מהצוות של הוועד הפרלימפי הזה למושג.
חנוך, המון המון תודה. נשתמע מחר, כל יום תביא לנו הישגים, תאמין לי, יופי של דבר.
תודה לכם, והעבודה,
העבודה
שלכם היא חשובה לא פחות.
העבודה שלנו, אתה יודע, הם עובדים, אנחנו בסך הכל מדווחים. הם עובדים, כן, בקשה.
זהו, צריך להוציא את זה לציבור, כן, זה מה שהכי חשוב.
זה נכון. תודה
רבה.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה.
המצוס של הנבחרת נחת ביפר, הוא עכשיו.
יש! בוא נרגשתי כמו באנטבה כבר. כן. דרכתי לחוץ. אז אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, רבותיי. הנשר נחת, the eagle is landed. אוקיי, איגל איז לנדד, איפה נחת, בקופנהגן או בפארו?
לא, קיבל אישור בפארו.
בתוך העננים.
כן, העננים זזו לכבוד רוטנשטיינר.
יש, יש. אז חזרנו, ומטוסה של הנבחרת נחת.
בשלום.
הכל בסדר, טיסת מכשירים, כולם כבר נבלו, כבר שלחו לי הודעות, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אז הכל בסדר. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, לא נעים אבל קופמן להיות ברגעים האלה, יצא לי להיות כבר...
שאני אומר לו את זה, שאני אומר לו את זה אז הוא צוחק, כאילו כולם לא בסדר והוא בסדר, זה מפחיד מאוד.
לא, השחקנים, אתה יודע, שטסים במטוס כזה, וזה מטוס חכור, יודעים בדיוק מתי הם צריכים לנחות, ואני מניח שהקברנית עדכן אותם למה אין נחיתה, זה לא משתווה אולי למה שעברנו, לא יודע, פרימו אם יצא לך להיות, קופמן לא היה... אבל בטיסה, אם אתם זוכרים, מאלבניה, כשהמטוס בשלוש לפנות בוקר כבר בא להמרי, העיץ על המסלול, ואז עצר בחריקת בלמים, כי הייתה תקלה, זה היה באמת מפחיד עם הנבחרת, אבל גם הפעם, אני חושב שתכף אתם בטח תקראו את מה שאנחנו נכתוב על התגובות של השחקנים שהיו על הטיסה. צריך להזכיר, הליגיונרים הגיעו מאמסטרדם בטיסה אחרת, כן, טיסה ישירה מאמסטרדם, אחרי שהגיעו לאמסטרדם, אבל יצאו מכאן לא מעט שחקנים, ואני מניח שהרגישו לא בנוח בשעה האחרונה.
בוא נדבר, תלמה, בוא נתחיל דווקא עם מכבי, אתה מפרסם בצהריים, על איך קוראים לו?
ברנדלי קובאס, ברנדלי קובאס.
ברנדלי קובאס, הולנדי בן 29, מנבחרת קורסאו.
זה השחקן שמכבי תל אביב למעשה אמורה להודיע לנו, לדעתי היום, מחר, רשמית, שהוא מצטרף. מדובר בשחקן שהיה עד לפני שנתיים אחד משחקני הכנף הכי טובים בליגה ההולנדית, שלא מהקבוצות הגדולות, ואז הוא נקנה על ידי הקבוצה של דיה סבא באיחוד האמירויות ב2.5 מיליון יורו.
ולמה הם שחררו אותו?
והוא שיחק שם בשנתיים האחרונות. אני לא יודע לגמרי, אתה יודע למה בדיוק שחררו אותו, יש לו, כאילו החוזה שלו היה לעוד עונה אחת, ואני מבין שהוא לא רצה להאריך, הוא רצה לחזור ולשחק במסגרת האירופית, להגיד לך למה הוא לא חזר לאולנד.
לא, אז השאלה היא מכבי משלמת לקבוצה שלו שהוא עוזב.
לא, אני חושב שהוא התיר את החוזה שלו, והוא אמור להסתכר, בטח להיות השחקן הכי יקר מבחינת המשכורת במכבי תל אביב, זה שחקן שתבין, לפני שנתיים, בליגה ההולנדית, היה עם...
אקססיור, אירקלס, ואירקליס.
כן,
היה עם ממוצעים של 10 ו-12 שערים ובישולים. זאת אומרת, גם שערים, גם בישולים, זה יפה מאוד לליגה ההולנדית, שחקן מהיר מאוד, רגל שמאל, זה כמובן לא יפתור את כל הבעיות שיש למכבי תל אביב, וראינו כמה בעיות יש למכבי תל אביב אתמול בערב בדוחה.
כן, אבל אם במחזור הבא הוא ישחק, ופריצה ישחק, וקניקובסקי ושמיר ישחקו, הכל כן. משתנה?
כן, אבל פרימו, ברשותך, אני אגיד עוד משפט, אני לא יודע אם עליתי לדבר על מכבי, אבל אם אני כבר מדבר, מה שאתמול צרם לי זה לא משחק ההתקפה, אנחנו יודעים שמשחק ההתקפה של מכבי תל אביב לא טוב. מה שאתמול צרם לי זה משחק ההגנה, זה לראות את הרננדס, סבורית ואת ג'רלדש. שלושה זרים שמכבי תל אביב מחזיקה צריכים להיות מעל הליגה. אנחנו יודעים שמכבי תל אביב אפורה, אנחנו יודעים שמכבי תל אביב לא נותנת הצגות, אבל כל השלושה האלה, תיזכר, ביחד עם גלאזר דרך אגב, מתי הם חילצו כדור אתמול בדוחה? כמה פעמים בני סכנין בסך הכל הגיע לשער של מכבי תל אביב? כל פעם שהגיע לשם, זה היה כמעט גול. חבר'ה, אם קיאל לא מחטיא את הפנדל, זה 4-1. 4-1 לסכנין על מכבי תל אביב. חבר'ה, איזה עייפות הייתה? אני לא מבין על מה לדבר על עייפות. לא. נכון שזה
זה נסיעה... ון בלנדר. ון בלנדר.
לא, עזוב, תראה, אני אגיד לך עוד הפעם. הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה עם פטריק ון לאוון. אני חושב שהוא... נוטה להערכת יתר את השחקנים האלה. אני לא חושב שהוא וברק יצחקי הבינו עד כמה צריך לעשות רענון משמעותי הקיץ, ואני אומר לך, הבעיה מבחינתי אתמול זה דווקא בהגנה. השחקנים לא היו קרובים לשחקנים של סכנין, לא היו חילוצי כדור. אנחנו מכירים את מכבי תל אביב, פרימו. זה לא מכבי תל אביב שתיתן הצגות, אבל זו מכבי תל אביב שלא יכולה לספוג שלושה.
שהיא חזקה, שהיא חזקה.
בוודאי, לא יכולה לספוג שלושה ולא
ארבעה. אז רגע, בוא נשאל דבר אחד. מביאים עכשיו שחקנים, עניינים, הכל טוב ויפה, כולל ברנדלי ופריצה, באמת שחקנים שדיברו עליהם בשפיץ עד לפני שנתיים בשפיץ מבחינת היכולת. מה קורה אבל זה? מה אם אני כל מיני קורא על בעיות בגזרת המאמן?
לא, אני לא חושב שכרגע בגזרת המאמן יש בעיות. דברים הולכים
זה
פחות.
זה רק האוהדים או לא רוצים אותו, זה לא מתוך
דברים
ההנהלה.
הולכים, דברים הולכים... חבר'ה, בוא, אתה רוצה לדבר על בעיות? אני אומר לכם שהבעיה העיקרית היא שהבעלים לא נמצא כאן. ונציגו לא נמצא כאן.
אבל הוא לא היה כאן, הוא לא היה כאן שנים.
אבל היו, כן, אבל הוא שם את ג'ורדי קרויף, והוא שם את בן מנספורד, והוא שם אנשים, כן, שכששחקן עבר לידם, כן, הוא השפיל את הראש, כן, רעדו לו אתה יודע מה, כי ג'ורדי קרויף, בשנים החזקות, שהוא לא התקלקל ונהיה ישראלי קופמן, בשנים הראשונות, ג'ורדי קרויף היה בן אדם שכל שחקן במכבי עשה לו חשבון, אתה מבין?
יתרה מזאת, יתרה מזאת.
והיה
רגע,
גם איש
מה?
ניהול כמו תוך... בן מנספורד, שנייה, היה איש ניהול כמו בן מנספורד, שידעת שהוא באיזשהו מקום נמצא בקשר עם קנדה, ואם צריך, אז תודה, יש עם מי לדבר. עכשיו, אני לא מטיל...
ברק יצחקי לא בקשר עם קנדה, אני לא מבין.
אני לא חושב שהוא בקשר מספיק עם קנדה.
יש הבדל עצום.
והוא בתחילת דרכו, קופמן.
תוכמן, יש הבדל עצום בין יצחקי לג'ורדי, ואני אתן לך אחת הדוגמאות שאנחנו נזכר שנים אחורה. ג'ורדי, נכון שהיו לו נפילות בהבאת שחקנים, אבל ג'ורדי אמר תמיד, השוק הישראלי, אני צריך את הישראלים הכי טובים בקבוצה, וזה אין לו היום.
כן, אבל זה נכון כל מה שאתה אומר, אבל אני מדבר על ניהול. אתם תסכימו איתי, קופמן, שבכל דבר בחיים צריך ניהול. זה א' ב' לכל דבר. עכשיו, הבעלים ונציגו, כן, מיץ' וג'ק, שהיו תקופות שהיו באים לכאן. כן, היו תקופות שהיו באים לכאן, אז היה קורונה, אבל כבר עברנו את הקורונה. שחקנים צריכים לדעת שיש פה בעל הבית. חבר'ה, אתמול הקבוצה הזו ספגה שלישייה, כמו שאמרתי, יכול היה להיות 4-1. מה היום? כאילו השחקנים באו היום ומה? מה? מישהו נתן להם בראש? מישהו דיבר איתם? מישהו נתן להם להבין שלא יכול להיות שמכבי תל אביב תפתח ככה
למה,
את העונה?
למה? נראה לך ש...
או שהכל על מי מנוחות?
למה? המאמן לא ייתן להם בראש על המשחק הזה? ועודאי שכן.
כן, אבל עוד הפעם, גם אם זה המאמן, המאמן לא יכול להיות לבד. אתה לא מבין? פרימון, הוא בחייך.
אתה מתכוון שאם מיץ' היה פה, האמירה שלו הייתה הרבה יותר קשה.
מיץ' וג'ק, וכשהיה פה מנהל מקצועי ומנהל ומנכ״ל, כן, היו תקופות שהיה מנהל מקצועי ומנכ״ל, ביחד.
אני עדיין לא מצליח להבין, אתה יודע, גולדהר בעלים של המועדון, כמה, 10 שנים?
כן, קצת יותר.
יפה.
קצת יותר, מ-2009.
2012 שנה, יפה. עכשיו, היה לו פה את ג'ורדי, מה שנקרא, בתחילת המהפכה ל-5 שנים, 6 שנים?
כן, 6 שנים.
6 שנים.
מ-2012 עד 2018.
יפה, איביץ' בא לכאן, אתה יודע, הביא 2 אליפויות, בלי גולדהר בארץ. אז לא, אתה יודע, זה באמת, אני לא מזלזל בהשפעתו. אני רק אומר דבר אחד, לבוא ולהגיד, העובדה שהוא לא נמצא כאן גיאוגרפית, באמת בתקופה שאתה יכול לדבר בזום עם אנשים 36 שעות בתוך 24 יממה, זה לא, באמת לא רלוונטי.
נכון, ואתה צודק, זה בגלל שאין שחקנים טובים.
אז אני אגיד, רגע, אז אני אגיד שני דברים. אחד, בתקופה של איביץ', מכבי חיפה הייתה פחות חזקה. כן? מכבי חיפה הייתה קבוצה פחות חזקה. היום האתגר של מכבי תל אביב יותר חזק. אתה יכול להגיד לי יותר מזה, קופמן, אתה יכול להגיד לי שגם אצל ג'ורדי...
אבל מה זה קשור לגולדהר בחול?
בדיוק, אם הקבוצה היא פחות טובה.
זה קשור, כי בעלים לא יכול להיות כל כך הרבה זמן מנותק מהקבוצה שלו.
אבל מי אמר לך שהוא מנותק?
אוי, נו, בחייך, עצם זה שהוא לא פה, לא מרגישים אותו.
אבל לא מרגישים אותו 12 שנה.
לא מרגיש, לא, היו תקופות שהרגישו אותו. והרגישו אותו יותר.
מה זה הרגישו אותו? הוא לא היה בארץ שנתיים.
הוא צריך להיות כאן.
אבל אני אומר עוד פעם, הוא לא היה בארץ שנתיים.
קופמן, אתה גם יכול לקחת אותי ל-2015 ל-2018
שהפול בר שבע לקחה אליפות. אבל תקשיב, ברור. אז אני אומר עוד פעם.
אז אתה יכול לקחת אותי גם לשם, הכל בסדר.
אז אני מסביר לך שנציגו, הוא מינה 2 נציגים מטעמו. אוקיי? אחד זה שרון תמם כמנכ״ל, השני זה ברק יצחקי כמנהל מקצועי, אלה אנשים שלו. אני מניח שהם בקשר איתו יותר מפעם ביום, בהתחשב בהפרש השעות. שזה שבע שעות.
אוקיי, אם זו לא דעתך, או שאתה מעלה את הדעה הזו רק בשביל הדיון, זה
לא,
בסדר.
לא, אני תשמע,
אני חושב...
תגיד לי, הבעלים של ליברפול, של ליברפול גר באנגליה?
אני
הבעלים, של, דבר, הבעלים של PSG גרים בפריז?
גם אם לא, אז הם שמים אנשים...
לא, הם
גם,
לא.
אז בסדר, אז גם אם לא, הם שמים אנשים, כן? חזקים, אנשים שהשחקנים רועדים מהם, אנשים שלא יכול להיות...
אתה חושב שהשחקנים לא חוששים ממיץ' רק בגלל הגיאוגרפיה?
אני חושב, לא, אני חושב...
למה שהוא זרק את הצילי ואת מיכה?
אני חושב...
הוא בא לארץ זרוק אותם?
אני, לא, אבל אני חושב, עוד הפעם, זו דעתי, אתה יכול לא להסכים איתה, אני חושב שאם מיץ' כן, ונציגו ג'ק דרך אגב, זה יכול להיות גם ג'ק, זה שני אנשים מאוד חזקים שמנהלים את מכבי תל אביב, אני חושב שהם צריכים מדי פעם כן להיות פה. אני לא אומר לך שהם צריכים לשרוץ פה שבוע אחרי שבוע, ואפילו לא פעם בחודש, אבל הנוכחות שלהם היא מאוד חשובה. עובדה, קופמן, שבצמתים מסוימים, כשמכבי תל אביב הייתה צריכה לשמוע את הבעלים, אז העלו אותו, כן, בווידאו קונפרנס, והוא דיבר עם השחקנים, עובדה שידעו לעשות את זה. אני אומר לך שזה כן חשוב, זו דעתי.
טוב, אם אוקיי, אתה חושב שלא...
הוא צריך להיות בו יואב קץ עם זום.
בוא נתקדם, בוא נלך לבאר שבע, תן לי כמה משפטים על הניצחון של באר שבע אתמול, על אף שבאמת לא ספרו את שכטר מוכשל, ליאני, אבל בקבוצה טובה יותר, ופשוט גמרה את זה כמו שצריך.
הפועל באר שבע, לדעתי, ניצחה אתמול את הניצחון הכי חשוב של העונה. אני חושב שהקבוצה היא חזרה לארץ, אגב, ביום שישי בצהריים, הם עשו אימון בוקר בלרנקה אחרי ההדחה, הייתה ממש על הרצפה מבחינה מנטלית. ופה, אני חושב, כן, בא לידי ביטוי ניסיון, כן, של שחקנים, ובראשם לטעמי שכטר, שאגב, אני לא מבין למה הוא לא במכבי תל אביב, שכטר שבא לקח את הקבוצה, לא רק הוא, כן, גם מיגל ויטור, וגם שחקנים אחרים שבאו אתמול, ועשו ניצחון גדול בטדי. עובדה שראית את המראות בסיום המשחק, האוהדים של באר שבע עמדו שם 1,500 איש, שכחו את יום חמישי בלרנקה, ויוצאים לדרך חדשה. הפועל באר שבע תהיה מועמדת, אני חושב, ביחד עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, לליכוד.
בכיף. תוכמן, תודה.
תודה.
מיכאל וינסנדנט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אה, ערב טוב, מה נשמע?
וואלה יופי, אתה יודע, באמת כל האצטדיון הריה של ריימס, ג'וקוביץ' ביקש תמונה בשביל הילד, רייקוביץ' שלנו פה, של מכבי, איתן שלנו, גדל פה. גדל פה, ובאמת הבחורה של ליאו מסי, באמת פעם ראשונה מדי PSG, וחגיגה גדולה, ובסדר. בוא נחכה, מה שנקרא, בוא נחכה לליגת האלופות.
כן, גם לליגת האלופות, למפגש נגד סיטי בבתים. אני חושב שאתה יודע, בכל מקרה, בחצי דקה הזאת שהוא עמד שם על הקווים בחימום עם נאמר, לכולם אני בטוח שזה היה מוזר. אתה יודע, למרות העובדה שהוא כבר איזה שלושה שבועות מתאמן בפריז, ופריז כל יום מוציאה סרטונים שלו מתאמן, וחברים, והכל טוב ויפה, ועדיין היה מאוד מאוד מוזר לראות אותו במדים חדשים. הם חיכו לזה הרבה מאוד זמן, שהוא יערוך את ההופעת בחורה, אני חושב שגם היה זה, זה גם היה סוג של, אתה יודע...
ומה התייחסות, מה התייחסות לזה שמסי דווקא החליף את נאמר, למה לא ביחד?
שניהם, אתה יודע, שניהם לא עשו פריסיזן כמו שצריך, הם היו בקופה אמריקה עד השלבים המאוחרים, עד הגמר, הם לא עשו הכנה כמו שצריך, הם עדיין, אין להם 90 דקות על הרגליים לשניהם, ופוצ'טינו רוצה להיזהר מזה, רוצה להיזהר מפציעות, בטח במשחק כזה, לא מי יודע מה חשוב, מספיק שאחד מהם מותח תשאיר לו במקום, זה איזה חודש, חודשיים בחוץ, הוא לא רוצה לקחת סיכונים מיותרים, ולכן זה נקבע מראש, שבדקה 60, אתה יודע, נאמר יסיים, מסי ייכנס, וגם אתה יודע, זה השני החברים הכי טובים, זה... לכיף לראות אותם, אבל חכה עוד שבוע, עוד שבוע, יש פגעת מבחרות עכשיו.
נגד סיטי שניהם בהרכב, נכון?
נגד סיטי ונגד ליון, איך שאנחנו עוד שלושה שבועות יהיה את המשחק הביתי נגד ליון, גם הולך להיות חגיגה שם, נוכל לראות את PSG במשחק גדול בצרפת, אז נראה את שניהם. השאלה הגדולה, האם גם נראה את הטריו הזה עם אמבפה, זה כולם ממתינים לראות,
בינתיים אני רואה שהוא לא הולך לשום מקום.
מה עם ריאל מדריד? ריאל מדריד קבוצה רצינית, כי יום ככה, יום ככה, מיכאל.
תשמע, הם הציעו כבר שתי הצעות על השולחן של נאסר אל-חלייפי, הנשיא הקטרי של PSG, לבוא ולרכוש את השנה האחרונה של אמבפה בחוזה. ההצעה הראשונה הייתה 160 מיליון, ההצעה השנייה 180 מיליון, ו-PSG נעולה על כך שהם לא מוכנים לשמוע הצעה פחות מ-200 מיליון. נכון לעכשיו...
שאת זה הם רוצים להשכיב על הולנד. של דוקמונט.
הם רוצים על הלנד, בכל מקרה הלנד יהיה רק בקיץ הבא, זה לא מדברים על הלנד לקיץ הזה.
לא משנה, לקנות סחורה, לתת כסף היום, כן?
אז בסופו של דבר יכול לצאת מצב שפלורנטינו יגיד, אוקיי, נתתי לכם שתי הצעות יפות מאוד, גם ההצעה הראשונה על 160 מיליון יורו, על שחקן שבעוד 4 חודשים יכול לנהל מסע ומתן בחינם לעבור, זה הרבה מאוד כסף. אז אם אתם לא רוצים עכשיו, גם ככה אמבפה אמר לנו שהוא לא מתכוון להאריך שם את החוזה, בקיץ הבא ניקח אותו בחינם, ואז נוכל להביא את הלנד ב-200 מיליון, ונעשה את ההתקפה הכי טובה בעולם.
אבל בכל מקרה, אם אני חוזר לרייקוביץ' לשנייה, מישהו היום צייץ יפה, הוא אמר לפני כמה שנים, הלך מכות בסכנין עם אבוקסיס, והיום הוא מצטלם עם... זה תפס את כל הכותרות בצפת, דווקא הקטע של התמונה עם הילד, נכון, מיכאל?
אבל זה תפס כותרות מחמיאות, אתה יודע?
לא, בסדר גמור, בסדר גמור, אף אחד לא ירד עליו.
לדעתי הוא שכח שהוא שיחק פה כבר שנה שנייה בצרפת,
נכון, אבל לדעתי אני עוד לא ראיתי משחק, מיכאל, אתה רואה יותר ממני אירופה, ששחקן הביא את הבן שלו על הידיים וביקש להצטלם עם מסי, זה לא ראינו.
זה לא ראינו, אני מסכים איתך, בדרך כלל הדברים האלה קורים בתוך חדרי ההלבשה שבאים אחרי המשחק, מחליפים חולצות, תמונות על הדשא, לא ראינו את זה. אבל תשמע, זה נחמד, גם רייקוביץ' מבין עצמו שעד לפני שנתיים, כמו שאתה אומר, הוא היה פה בבלומפילד, מול כל הקבוצות של ליגת העל, ופתאום, אתה יודע, הוא משחק נגד הגדולים ביותר, נגד הגדול ביותר בהיסטוריה, זה לא דבר של מה בכך, ולכן הוא גם רצה למצוא את הרגע הזה עם הבן שלו. אני רואה את זה דווקא כדבר חמוד, אני לא רואה את זה כמשהו שלילי, כמו שאנשים ניסו, חלק מהישראלים ניסו לצייר את זה, אני לא רואה את זה ככה. זהו, זו מזכרת לכל החיים, לא בכל יום אתה עומד בחצי שעה מול מסי בין הקורות.
ללא ספק בכלל.
על הכיפק, מיכאל, רוץ לעבודה, המון המון תודה.
בכיף, ביי ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז בית"ר ירושלים באמת נתנו וזה, אתה יודע, אבל קו מז'ינו שלהם, מה שנקרא ירושלים, זה לא צורפת, ונשברו, נו, מה לעשות?
אתה יודע, לא דיברנו אחרת לפני המשחק, אמרון.
כן, אבל אני, היה לי אמונה, אתה יודע, היה לי אמונה שבאמת, תמיד הרי אומרים, אתה יודע, תמיד, הרי בכדורגל שלנו תמיד צועקים, כדורגל ישראל מלחמה, נכון? הנבחרת וכל הדברים האלה. אז אמרתי, אולי אוהדים יצעקו מלחמה וכאלה, ובאמת ילחמו. אני לא אגיד לך שהם באמת נשכבו על הדשא, אבל לא נלחמו מספיק.
תאמין לי רון, גם כתבתי את זה אתמול, אני מגיע למגרש, אני רואה את ביתר, אומר לי, שמתי 1,000 שקל לניצחון של באר שבע, זה 1.5 יחס. הוא פוגש אוהד אחר, הוא אומר לו, אני שמתי כפול על באר שבע. זה רק מראה לך איך אוהדי ביתר הגיעו למשחק אתמול. ושוב, אין מה לעשות, ביתר ירושלים לא היה לה סיכוי במשחק אתמול, נכון, אם הפנדל לא היה, אולי היה לה איזה סיכוי להשוות, אבל גם היא לא הייתה במחצית ראשונה, היא עוד שרדה אותה. אבל ביתר ירושלים, הסגל הזה שעלה אתמול, לא יכול להישאר אפילו בליגת העל. היא באמת צריכה שהחלוץ בועט שייכנס לעניינים, והחזרו כל הפצועים, ו...
אני רוצה
להחבר מזה משהו, אבל זה ייקח זמן, זה ייקח חודש וחצי.
נכון, ואני רוצה להגיד לך משהו, בגלל שגם יש בעיה, בכל מקום יש בעיה, אבל יש בעיה בהגנה, ודגני הוא סוג השחקנים המנוסים, שגם לירן ליאני מוציא אותו מהכלים, המילים שהוא אמר לו עכשיו דגני כנראה יעדר מספר משחקים. אני חושב שפה דגני יצא לא בסדר, השאיר אותה ממש באוויר.
אל תשכח פרימו שהבלם שבתרך קימם ונצואל עוד לא נחת בישראל, ושהוא נוחת בשבוע בידוד, זאת אומרת, אני לא יודע אם יש להם אותו לדרבי. עכשיו, זה אומר שאין בעלם משמעותי כרגע לביתר לדרבי הירושלמי, ואולי גם למשחק שאחרי. ומרקו ינקוביץ' נפצע באימון בחמישי, הוא נסע עכשיו לטיפולים עם נבחרת מונטנגרו, לא יודע אם הוא, לא יודע מה רידת הפציעה ידעו בימים הקרובים, הוא יעבור צילום נוסף, לא יודע אם אתה, אביאל זרגר, אחרי חודש וחצי אחרי הפציעה בגב, עדיין סובל מכאבים. ניסה לחזור השבוע, סובל מכאבים, וילד בן 18 עם כאבי גב חודש וחצי, אני לא יודע כמה בטח תוכל ליהנות ממנו כל העונה הזאת. יכול להיות שהוא יחזור,
כן, אבל באמת, אם אתה אומר לי כאילו בלט בגב, או כל פגיעה בגב, למה לא מטפלים בזה? אתה יודע, גם תן בו מעלו פגיעה בגב, אני ראש חוזר שחק.
בהתחלה חשוב שזה מנוחה אגב תחתון, אחרי זה זה הקרין לאזורים נוספים. אני לא יכול להגיד לך שאני יודע את כל הדיאגנוזה של מה שיש לו, אבל
הם יודעים, אתה לא יודע זה בסדר, אבל בביתה
הייתה מנוחה, לא, כי החוות דעת הייתה מנוחה, אז אני מעריך שזה לא משהו שקשור לדיסק או דברים כאלה, למרות שזה לא משהו שקשור לזריקה או משהו, אבל שוב, אתה יודע, ככל שיעשו בדיקות הרבה יותר מקיפות, ככל שנוקף הזמן והבן אדם עדיין סובל מכאבים,
ועכשיו יש לו שבועיים, הוא חוזר להתאמן או שבינתיים הוא מושבת?
זה מה שאני אומר, אחרי איזה חודש הוא חזר להתאמן שבוע שעבר, כאבים, שוחרר גם הנבחרת הצעירה מהמשחקים שלה.
אני אומר לך באמת שצריך לשלוח אותו באמת לקוסם שלי, ליוסי סתומיאן, והוא מתקן אותו בשבוע, זו דעתי.
כן, האמת היא שיש מעשים טובים בבית ירושלים, כולם רצים אליהם, אבל שוב, ילד בן 18
זה לא עיסוי, זה במים, זה במים, זה משהו אחר, זה לא עיסוי.
במים?
כן.
וזה עוזר, רון?
לי זה עזר, להרבה מאוד כדורגלנים זה עזר.
אוקיי.
לא תחיל עם מוכבו שמות.
ממליץ להם.
ואני לא כדורגלן.
אבל השורה התחתונה, רון, שגם שחקנים מרכזיים, אין להם אותם מחר ולא בעוד שבועיים, ולמחזורים הקרובים הולכים פחות או יותר עם מה שיש, ועם זה הם צריכים להתמודד.
מה המשחק הבא של ביתר?
דרבי, אבל אתה יודע שעכשיו אני מקבל את הדוחות מההתאחדות לכדורגל, ומעמידים את ביתר ירושלים לדין, אבל לא מעמידים את דגני לדין. זאת אומרת שדגני יעדר רק נגד הפועל ירושלים, הוא לא יעמוד לוועדת משמעת, אין לנו פה הודעה מההתאחדות של דגני.
הוא לא ציין
שום דבר שהיה, שדגני אמר לו, כי אם דגני במקרה היה מקלל אותו, מעליב אותו, אתה יודע שזה לפחות שניים, שלושה משחקים.
פרסומים זרים שלא הוכחשו, אני לא נגמור אותך.
צוות השיפוט, גם צוות השיפוט וגם דגני, הודו בסיום שדגני אמר, אני אתבע אותך. על זה הוא קיבל כאדום.
כן, אתבע אותך.
אני אתבע אותך.
שני צהובים, לא אדום, שני צהובים.
זה הקטע, אני אתבע אותך.
זה מה שהוא אמר לו, אף אחד לא אמר משהו יותר מזה, ובסדר, בית"ר ירושלים, שוב, יש לה כל כך הרבה בעיות, אז אם דגני יחזור במחזור, שאחרי יתחיל להתעסק קודם כל בדרבי ירושלמי,
ישראל רחמנים, אנחנו עכשיו בסליחות. רחמנים.
שוב, אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו סגל, ועם קבוצה עם שער אחד מתשעה משחקים, גם אתמול כמעט ללא איומים על השער, ביתר בבעיה, ביתר בבעיה, ושוב, אני חושב שתהיה לקומן קבוצה יותר טובה, אבל ייקח זמן. ייקח זמן, זה יקרה לפחות אחרי החגים, ועד אז הוא יצטרך ללקט כמה נקודות, גם לגנוב, יכול להיות שהוא יצטרך לגנוב דרבי, כמה שזה עצוב לשמוע.
אתה יודע שזה...
שהפועל ירושלים עכשיו במצב יותר טוב.
הפועל ירושלים יותר טוב. ולהגיד, אתה יודע, אופיר, אני מבין אותך מה שאתה אומר, אני לא פה אומר משהו אחרת ממך, אבל להגיד היום, ביתר ירושלים תגנוב משהו מהפועל ירושלים, תשמע, זה משפט שהוא נדיר מבחינתי.
זה נכון, אבל קודם כל הפועל ירושלים זה לחץ אחר, זה קבוצה שהמטרה שלה היא לשרוד בליגה. היא לא בלחץ של ביתר ירושלים.
אני לא יודע אם הפועל ירושלים לא טובה יותר מביתר היום.
נכון, אבל פרימו, גם הפועל ירושלים, היא מוציאה תיקו בדרבי, היא מבסוטה. וביתר ירושלים מודאגת, ובגלל זה אני אומר שיש לחץ, וזה ביתר ירושלים, לא משנה מה הסגל, הלחץ עושה את שלו, יפסיד הדרבי בגביע הטוטו, שפגע, אתה יודע, גביע הטוטו זה לא משנה, אם יש דרבי זה דרבי. פתאום חודש אחרי להפסיד עוד דרבי, זה אוי ואבוי, וככה התייחסו לזה. אני חושב שיהיה דרבי מאוד חם, אבל לביתר כבר לא, גם אם ייקח לחודש, חודש וחצי להניע, צריכה להביא ניצחון במשחק הזה.
תגיד, אופיר, לא נתנו את כל הכלים, אין הרי קבוצה חזקה מאוד לביתר ירושלים, במקרה של חוסר תוצאות, יש מצב שקומן, הוא משלם את המחיר, כי באמת זה לא פייר כלפיו עכשיו.
הוא ילך לפני שירצו להוליך אותו, מה קרה?
זה מה שאני שואל, הוא התפטר.
גם חוגג אמר שיקח חודש וחצי לקבוצה להתחבר. זאת אומרת שבחודשיים שלושה הקרובים לא יעשו איתו שום דבר, לא עם קומן, אלא אם קומן ירגיש שאין לו מה לעשות עם הקבוצה הזאת, אני לא חושב, אני שוב, אני אומר שתהיה לו את כל השחקנים, הליגה הזאת תהיה די שוויונית, ובתר תאזן את עצמה ביחס לשאר הקבוצות, אם היא תתחיל באיזשהו מינוס מסוים, השאלה היא עם כמה נקודות היא תתחיל את עד שהיא תתעורר. היא תתחיל עם 3 או 4 נקודות משישה שבעה מחזורים, אז פרימה, אתה יודע מה מדד הלחץ במטר הזה. שמה,
הם קיבלו 3 משחקים בטדי. הם קיבלו 3 משחקים בטדי. עכשיו, גם אם אתה לא טוב, באר שבע אז בסדר, נגיד 0, כולם ידעו, אבל יש לך הפועל ירושלים ומכבי נתניה בטדי, בשני המשחקים האלה אתה לא צריך להפסיד, בבית.
אני לא רואה את ביתר, אתה יודע מה? אני חושב, עם אווירה דרבי, כן, מכבי נתניה כמה שהיא לא, היא עדיין לא מחוברת כמו שרוצים לראות אותה, היא קבוצה יותר טובה
מבית"ר ירושלים. היא קבוצה יותר טובה, אבל בשביל זה יש את טדי, שטדי יאזן את הכוחות.
אבל טדי, טדי, טדי
צריך שיהיה לו קצת עזרה, אתה יודע. אתמול היו 5,000 אוהדי בית"ר וטדי, מחזור פתיחה.
איך הוא מתייחס לזה?
אם היה נתניה אתמול, אז היה 3,000.
נכון.
זה לא, טדי לא מפחיד.
לא מפחיד.
איך הוא מתייחס, אופיר מושיקו, לקטע של רק 5,000 אוהדים?
אני חושב שזה יותר ממה שהוא ציפה, כי לאורך השבוע באמת כמעט לא נמכרו כרטיסים, ביממה האחרונה נמכרו יותר, אבל דווקא אני חושב שיחסית זה, שוב, בית"ר ירושלים עם קבוצה טובה, יבוא יותר קהל, הוא גם באותו יום, אתמול, במהלך כל היום, היו שיחות עם הפמיליה שיבואו למגרש, הגיעו להבנות כמעט על כל הדברים, מה שנותר, הדבר האחרון שחוגג דורש שהם יוציאו הודעת התנצלות על מה שהם עשו.
כמה חבל, אופיר, אתה יודע, לפני שנתיים או שלוש, ישבתי לידך במשחק ביתר ירושלים באר שבע עם לפחות 20,000 היינו שם, נכון?
נכון, 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 היה אפלינג גדול לפני המשחק, ביתר בחוץ, יהודה קיסר, באמת היה שני עולמות נפרדים, שני המשחקים האלה, אבל אגב, אם עם לה פמיליה, רון, היה הקטע עקרוני, תוציאו הודעה על שחקן ערבי או מוסלמי, אז אפשר להגיד, אם עכשיו כל מה שנשאר ביניהם זה להוציא הודעה, תתנצלו אותו, לא, כדאי שיפתרו את זה בפגש, ושיהיה למחר קהל תומך בדרבי.
בסליחות. כן, בסליחות. אופיר, תודה.
תודה לכם.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
מה אומרים בחיפה על הפלטה אתמול?
למה פלטה?
אפס אפס נגיד חדרה לא פלטה?
רק שנייה, חדרה קבוצה טובה, חדרה תעשה את המוות לכולם.
תוצאה מאכזבת מאוד מבחינת מכבי חיפה.
תגידו, אתה וקופמן חושבים שקבוצת כדורגל, גם אם היא הטובה בארץ,
עם 7,000 אוהדים,
כן, אבל היא מנצחת 26 משחקים בליגה הרגילה, כולם מפספסים משחקים.
נכון, תמיד יש פאנצ'רים ותמיד יש מעידות ואיבוד נקודות, זה מובן מאליו, אבל אתה מצפה מאלופת המדינה, מקבוצה שרצה כבר כמה וכמה משחקים, גם באירופה, גם בגביע הטוטו, גם באלוף האלופים, שתגיע למשחק ראשון בליגה בכושר יותר טוב ממה שהיא נראיתה אתמול. ראינו גם את התצוגה שלה ביום חמישי שבוע שעבר מול נרצ'י בקו, ומכבי חיפה הגיעה לשם למשחק הזה בנתניה מול הפועל חדרה עם ציפיות גדולות ועם אמונה גדולה שכל תוצאה מלבד ניצחון תחשב כהפסד. אז
אתה יודע, שמעון, כן, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. תראה, אני אף פעם לא חושב שיש שחקן מעל המועדון, גם אם הוא טוב. אני רק שואל אותך, האם יש דיבור על כך שחסרונו של אבו פני השפיע אתמול על הקבוצה?
חסרונו של אבו פני הורגש וכולם יודעים את זה. אני יכול להגיד לך שהטקו הזה שירת את אבו פני יותר מאשר את כל אחד אחר. זה מוכיח שאבו פני הוא שחקן חשוב מאוד במכבי חיפה, במערך שלה, ביכולת שהוא מציג. אבל מעבר לאבו פני, תראה, מכבי חיפה שיחקה אתמול, אם אתה מסתכל על זה מבחינת הרכב קבוע, הם חצי הרכב. דולב חזיזה זה שחקן הרכב קבוע, נטע לביא זה שחקן הרכב קבוע, אבו פני זה שחקן הרכב קבוע, אורי דן זה שחקן הרכב קבוע.
לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אתה לא צודק, שמעון. אני אסביר לך למה. קודם כל, כל השחקנים שאמרת הם טובים. מאחר שמכבי חיפה צחק כל יום חמישי, בליגה תמיד יהיו 3-4 שחקנים שיחליפו, ולכן אסור למכבי חיפה לחשוב חסרים לנו אלה ואלה, כי בימי ראשון ושני שהם ישחקו אחרי אירופה יהיו שחקנים אחרים.
רבותיי, יש סגל גדול,
ועדיין אני חושב, אז זה הנקודה, הכי נקודה, קופמן, הסגל של מכבי חיפה,
אז רגע, אני רוצה,
הוא הכרוש הכי טוב שיש לברק בחר.
יפה, אבל אני חושב עוד פעם שקבוצה מגיעה לאצטדיון בנתניה, על אף שהוא לא בדיוק בית של חדרה, היא משחקת שם, וזה לא בית שלה.
ועם 6,800 אוהדים.
ו-6,800 אוהדים, היא חייבת לנצח, אבל שוב, אתה יודע, כל הכבוד לחדרה, שיחקה את שלה.
אתמול חדרה וסכנין שיחקו אותה בליגה.
אתמול לחדרה היה גם הזדמנויות נצח.
נכון, אני לא ראיתי את כל המשחק, כי הכל היה במקביל. אני ראיתי את זלקה, שנותן סיבוב לבד מול השוער ומחמיץ, זלקה היה לבד מולו.
אין, זה אתמול בסדר, אבל לפחות ככה, אתה יודע,
קודם כל כבוד לקורץ,
תיקו את הגמולה של מכבי, כן.
אני יכול להגיד לכם, אני הייתי בדוחה, אני ראיתי את המשחק של סכנין מכבי תל אביב, שראיתי את התקציר, אז אני אומר לכם, כל זה שאני שומע במכבי חיפה טענות על בזבוזי זמן, על זה שהכדור לא רצה להיכנס, מכבי חיפה גם יכולה בטעות הכי קטנה להסתבך ולהפסיד את המשחק הזה, ג'וש כהן נתן כמה הצלות גדולות שראיתי בתקציר, אבל בשורה התחתונה זה טקו מאכזב מבחינת מכבי חיפה, יש לה את הפגרה הזו של הנבחרת, לאחר מכן יש לה משחק בית מול סכנין, זה לא יהיה כאן.
על הכיפק, המון תודה אלבז.
תודה שימי.
ביי, תודה לכם, ערב טוב.
כדורסל עכשיו, אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, יש לכם כאן.
וואלה, בוא תספר לנו את הסיפור של אליצור נתניה. קודם כל, פשוט, אני מופתע שישרו את חדרה. חדרה כבר כאולם. חדרה כבר קיבל טופס 4, רק תזכיר לנו.
לא, חדרה עוד לא אושר תופית, אבל, תראה, אולם הוא אולם חדש.
כן, אולם חדש.
מה?
אני אומר, אולם חדש, נכון.
כן, צריכים לעשות משהו, תיקון שניים, כדי להעביר אותו את התאמה. זה לא משהו שברגע שיתאימו אותו, הרי האולם הוא תקין, יש שם איזשהו דברים שמנהלתיים, תקנים לתקן, זה אולם יותר מראוי, 2,500 מקומות, באמת אולם ברמה גבוהה, אבל בואו נדבר
על קבוצה כזו.
כן, בואו נדבר שנייה על נתניה, אם אנחנו הולכים על, אנחנו עכשיו כולם הפכנו לפרשני תעופה בשעה האחרונה, אז המטוס של נתניה מסתובב מהליגת העל, מחפש איכשהו לנחות, בניגוד לנבחרת, אני לא בטוח אם הוא יצא לנחות.
מה הם צריכים להביא מבחינה כספית? אני לא יודע.
רק צריך היום להביא לבקרה, וזה כל קבוצה שמגיעה מהלאומית ככה, ויש עוד דרישות מכל מיני קבוצות אחרות, קבוצות שיש להם איזשהו סימן שאין להם סביבם, אז יותר מקפידים איתם, שצריכים להביא את הערבויות, הכל חתום, הכל נעול, לא עכשיו אישורים, אתה יודע, במכתבים, הכל חתימות.
יש לך הערכה כמה כסף זה?
ערבויות. מה?
יש לך הערכה כמה כסף מדובר? זאת אומרת, כמה הם צריכים להשיג בשביל...
אני שמעתי ש... זה עוד פעם, זה ברמה של שיחות של אנשי נתניה, הם אנשים שאתה מנסים לגייס כסף, שהבור הוא סביב מיליון שקל. אבל זה נכון אתמול בלילה, מיליון שקל.
מיליון שקל להפקדה בבקרה, אתה מתכוון.
לא, מה שנשאר להם, זה מה שנשאר להם, אתה יודע, זה להעביר את זה.
אז כמה יהיה תקציב הקבוצה הבוגרת מתוך...
הם צריכים להגיד, תקציב המינימום בליגת העל עומד על 6.5 מיליון שקל.
הבנתי. תקציב מועדון או שכר שחקנים?
תקציב מועדון. שכר שחקנים, דעתי, צריך להיות מזה 66% או משהו כזה.
כן.
בוא נראה, שמה, נתניה בסופו של דבר, הזרים כאן לא בארץ. האימונים לא מתחילים. יש להם רק חבר'ה צעירים חתומים, מדברים עם עוד שני שחקנים שחזקו את הקבוצה. חבל שזה סיטואציה, אני בטוח.
מה קורה, אם הם
לא מצליחים,
אז היורדת נשארת. נערי.
לא, מה פתאום? לא, לא, לא.
מי?
12 קבוצות, נתניה.
12 קבוצות, כן.
לליגת העל לא חוזרת קבוצה.
מקדימים את העניין בשנה, כאילו, את הקטע של ה-12.
למה מקדימים? גם שנה הבאה לא היה מאוד שינוי, אמרו משאר 13.
השנה אחרי זה, הרי המטרה הייתה לחזור ל-12 קבוצות, לא לעלות ל-14.
המטרה, לא, מה פתאום, המטרה הייתה ליגת שתי עולות. זה מה שהייתה קביעה אז, ליגת העל לא רצתה לעשות פחות משתי יורדות,
כן.
ולא רצתה לעשות יותר משתי יורדות, אז זה היה אמור להישאר ה-13. כרגע, ברגע שזה יהיה ל-12, אני מניח שיהיה איזשהו מאבק, למרות שההסכם אומר שברגע שקבוצה לא מממשת את העלייה שלה, חוזרים לעולה אחת ויורד אחת. ועכשיו נראה, גם קודם כל אנחנו נאחל לנתניה שימצאו את הכסף. כי באמת, זה דברים שאנחנו לא אוהבים לראות.
כן, אבל השאלה היא, אתה יודע, מוצאים את הכסף, ואז השאלה אם פתאום באמצע העונה צריך חזק ועניינים, ואין פתאום...
אנחנו ראינו בשנים האחרונות, והמקרים היותר בולטים, היו של נעריה בשנה שעברה, של אשדוד לפני זה, כי עד כמה שנים לפני זה, וכשהקבוצה מגיעה עם, אתה יודע, על הקסקס לליגת העל, מבחינה תקציבית, קשה מאוד אחרי זה לבנות קבוצה ש... לא, אתה צריך לפגוע בול, ואם לא פגעת בול, אחרי זה תעשה שינויים, הסגל הישראלי שלך לא מספיק טוב, וזה חבל, כי הפרויקט נתן לו פרויקט יפה, אני מאוד מאחל להם שיצליחו לעשות את הבלתי יאמן,
יפה.
אבל גם נראה לי שגם אם הם יצליחו לעשות את זה, אני מתקשה לראות אותם מצליחים לשרוד בליגה.
שקדי, המון תודה.
תודה.
נשתמע מחר על מכבי תל אביב, אבל היום אין לנו זמן. תודה, נשתמע.
תודה.
פרימו.
קודם כל, שלושה משחקים בליגה הלאומית נפתחו, 0-0 בכולם, אנחנו רואים אקו כפר סבא, וההתאחדות מעמידה לדין היום...
בוא נהיה להם הרבה שלל, ההתאחדות ביום רביעי.
קודם כל, שלוש קבוצות בטוח זה כסף, מכבי תל אביב זה הדלקת רימוני אשן, הפועל תל אביב מצית, המצית שעולה שקל רוני, תעלה כמה אלפים, וביתר ירושלים חדירה תועד למשחק, למגרש.
אם אפשר את המציתים, את המצתים להביא לי, זה יהיה טוב.
אתה תמיד חסר לך.
תמיד חסר לי.
אז המצת הזה יעלה להם כמה אלפים, אבל הסיפור הגדול, אתמול במהלך המשחק מכבי פתח תקווה קריית שמונה, גיא לוזון ניגש לספסל של קריית שמונה, אימות בין שני המאמנים, הם מקבלים צהוב, אבל מה שמפרסמים פה עכשיו ההתאחדות לכדורגל, שכמעט תיגרה בין מאמן השוערים בוכניק של מכבי פתח תקווה לאדי פרג' מנהל הפועל קריית שמונה, כללות נוראיות, שניהם יעמדו לדין, כנראה יורחקו מאיזה משחק או שניים. לא משעמם מהקטע הזה של ההחלטות של בתי הדין.
תשמע, זה יחידת רווח, צריכים לייצר כסף. צריכים לייצר כסף, כן. להביא, להכניס איזה,
אין ספק שהפועל מכבי תל אביב בית"ר ירושלים משלמות כמה אלפים כל אחת, זה יכניס כמה שקלים להתאחדות ביום רביעי.
כן, טוב, אנחנו...
ואנחנו לקראת הפתיחה של נוף הגליל הפועל ירושלים, דיברנו על זה, שתי העולות החדשות.
קרובים לסיום, בואו נקווה שנת הלימודים תיפתח, עוד לא, אתה יודע, עד שזה נפתח, אנחנו לא יודעים.
תיפתח, תיפתח, שהילדים לא יהיו חיוביים, זה הכי חשוב.
ושימרו על עצמכם בכבישים.